ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל, עם תת אלוף במילואים, אמיר אביבי.
כן, בוקר טוב לכם, בוקר טוב. ליינאפ לא קיבלתי, why like this? למה אין לי פה, אין ליינאפ? כן, בוקר טוב, בוקר אור, מה נשמע? מה קורה?
בסדר גמור, ינון, בוקר טוב.
תת אלוף במילואים אמיר אביבי, כן. טוב, לצערנו אני רואה שיש שם לפרסם. הותר לפרסום. רב סמל במילואים אוריאל אביעד סילברמן, זכרו לברכה, בן 23, ממושב נחלים, שירת כלוחם בגדוד 7421 של חטיבת קרייתי. היום מותר לפרסום כי הוא נפל בקרב בדרום רצועת עזה. בקרב שבו הוא נפל נפצעו קשה לוחם במילואים אותו הגדוד וקצין שריון במילואים. כמו כן, לוחם במילואים בגדוד 466 של עוצבה 646, הוא עליה מרום, נפצע קשה בקרב במרכז רצועת עזה. נחלים זה פה ליד פתח תקווה. מכיר את נחלים?
מה זה?
מכיר את נחלים?
בטח.
או ציונות דתית.
ממש.
כן.
יש הרבה חברים שם.
טוב. בוקר טוב לך.
בוקר אור.
מה קורה?
מה קורה? תשמע, אני... מאוד מעניין אותי מבחינה מקצועית, מה שקורה בלחימה בח'אן יונס. אחד הדברים המעניינים בין השורות של מה שאמר אתמול דובר צה"ל, דובר צה"ל חשף את המנהרה שחשפו בעומק 20 מטר, שבו היו חטופים, כנראה 20 חטופים. מה שהיה מרתק בעיניי בהודעה שלו, זה בעצם שבין השורות אתה לומד איך צה"ל לומד להילחם בתוך המנהרות. מנהרות שיש בהם מלכודים, מטענים, דלתות עדף, מחבלים, וצה"ל מצליח להתגבר על כל זה, גם על המטענים, גם על המלכודים, גם הורג את המחבלים, וגם מצליח לסרוק את המנהרה. כשאתה רואה את היכולת הזאת, אתה מבין שזה רק שאלה של זמן. יסרקו מנהרה, מנהרה, יעברו פיר פיר, עד שיגיעו גם להנהגת החמאס וגם לחטופים, זה יכולת שמתפתחת תוך כדי הקרב. היה נראה לנו, אני חושב, לפני 3 חודשים כזה דמיון להילחם בתוך מנהרות. והנה צהל מתחיל לעשות את זה באופן שיטתי, מדבר על זה יותר ויותר, זה הופך להיות תווך שפשוט נלחמים בו, וככה נוכל להכריע את החמאס. בסוף הוא בנה הכל על זה, ברגע שצהל יודע להתגבר על זה, עכשיו השעון מתקתק עד לחיסול חמאס.
אבל זה הולך לאט, זה הולך לאט.
תראה, זה הולך לאט, כי בסוף אתה רוצה לעשות את זה בצורה מובטחת. אתה לא רוצה ללכת ראש בקיר ושיהרגו הרבה חיילים, אתה רוצה לעשות את זה שיטתי, כי בסוף גם האיתור של המנהרה, גם ההתגברות על כל המכשולים שיש בתוכה, גם החיסול של המחבלים, זה תהליך שלוקח זמן, אנחנו יודעים שיש מאות קילומטרים של מנהרות, וכן, עקב בצד אגודל, זה לא מדבריות סיני, זה לא הסתערויות של טנקים לעשרות קילומטרים, זה לוחמה רגלית, לוחמה הנדסית, לוחמה של יחידות מיוחדות, ואנחנו רואים במקביל גם איך, גם בצפון, גם במרכז הרצועה, מגיעים ממש ל... ליבה של הייצור של הרקטות, הולכים ומשמידים את התעשייה השלמה הזאת שהקימו מתחת לאדמה. אנחנו מקבלים פה שיעור מאוד מאוד גדול על כל האמירות לאורך השנים, אנחנו מספיק שיש חיל אוויר, מספיק שיש מודיעין, אז רואים שהאויב יודע להיערך לזה.
כן, אני אגיד אחרת. לך מה אנחנו, אבל מקטרים את ח'אן יונס, עובדים על ח'אן יונס, ואנחנו יודעים שהיו, לפחות היו בעבר, אני לא יודע אם יש כיום, אבל היו בעבר מעברים בין ח'אן יונס לרפיח. מי יתקע לנו כף שאנחנו בכלל, אתה יודע, עובדים על חיים, זה יכול לקחת שבועות וחודשים על ח'אן יונס מתחת לקרקע, בסוף יתברר שהם לא שם. נעבור את כל ה-160 קילומטר מתחת לח'אן יונס, בסוף אנחנו נגלה שחמאס לא שם בכלל, ואז נצטרך ללכת לרפיח. ואז אחרי שנעשה את רפיח, יתברר שהם יצאו למצרים.
או כל אינון, אתה צודק. ולכן אין מנוס. סופו של דבר צהל צריך לכבוש את רפיח. זה משהו שבפגישה של הביטחוניסטים עם ראש הממשלה דיברנו עליו רבות, חייבים להשתלט על המקום הזה. דרך אגב, אם אתה לא משתלט עליו, כל הבניין כוח של חמאס, כל ההברחות, כל האמל"ח, הכסף, פעילים, כל מה שנכנס מסיני לתוך עזה, ימשיך להיכנס. אי אפשר להשאיר את חמאס שולט שם ברפיח ומקבל אינסוף הספקה. נצטרך להשתלט על זה, וצהל צריך לראות עם הדרג המדיני, מתי עושים את זה. אפשר יהיה להתחמק מהעניין הזה, לאורך זמן.
טוב, לא, אני לא דיברתי על זה, דיברתי על זה שאנחנו פה עובדים, יכול לקחת לנו עוד הרבה זמן לנקות את חאן יונס. לא שאני מציע פתרון אחר, כן? אבל לא שיש עכשיו אפשרות אחרת, אבל מקווה שיתפסו אותם שם, אני אגיד לך, בעזרת השם. מה אתה אומר על ההפגנות?
תראה, אני, זה מעציב אותי לראות את זה, כי בסופו של דבר, הכי כואב לי, שזה פוגע בחטופים. זאת אומרת, זה ברור לחלוטין שככל שאתה עושה יותר רעש מהעניין של החטופים, זה רק נותן כוח לחמאס, זה רק מקשיח את העמדות שלו. אני חושב שההתנהלות צריכה להיות מול הממשלה, מול צהל. חיילים מחרפים את נפשם למצוא חטופים. אני צריך להבין בסוף שבלי לחץ צבאי, חמאס לא יתקפל, הוא לא יגיע לעסקה בלי לחץ צבאי. ראינו את זה בצפון הרצועה. אני מרגיש שהרבה אנשים עושים סיבוב על המשפחות. ראית את ההפגנה
אתמול של אלה שהתחילו לצרוח שם, שזה מישהי צורחת ואחרי זה כולם מיטה צורחים, עכשיו, ראית את זה? זה רץ בכל הרשתות הערביות, חשבונות של מיליוני עוקבים.
חד משמעית, זה נותן לאויבים שלנו רוח במפרשים, זה משכנע אותם שזה נקודת התורפה שלנו, שאנחנו רגישים לנושא הזה של חטופים. זה בדיוק הסיבה שהם חוטפים, כי הם מבינים את זה. ובסוף, אם אנחנו באמת אכפת לנו, ואני מאמין שכל עם ישראל אכפת לו ורוצה להחזיר את החטופים, אז תבינו, זו לא הדרך. זה לא הדרך לתת להם תחושה שבאמת זה נותן להם כוח. לא תפוך. להגיד להם, לא, אנחנו נשמיד אתכם. נשמיד אתכם, נתקדם, וכשהם ירגישו שהם על סף השמדה, אז הם יעשו עסקה, או יקנו, או יבקשו לצאת מהרצועה.
קרה משהו. איך הגענו למצב הזה? של דבר. איך כל פעם אנחנו נופלים לבורות האלה, עם הקריאות עכשיו לבחירות, בחירות, מה בחירות עכשיו? מה בחירות? איזה בחירות? מה אתם חושבים שיהיה בחירות? אז מה זה יעשה לחטופים? אז עכשיו חצי שנה בחירות, אז מעכב את החטופים בעוד חצי שנה. מישהו יעשה עסקה בזמן בחירות? אם סינואר יודע היום שיש בחירות, הוא עושה עסקת חטופים? מה אתם מקשקשים? אלוקים שישמור. מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? איזה בחירות עכשיו? יש משימה עכשיו לנצח את חמאס ולהחזיר את החטופים? איך בחירות יעזרו לזה? לא, זה כאילו בג שהשתלט על אנשים. הביבי הזה, כאילו, זה בג שהשתלט על אנשים, זה לא רואים בעיניים. פוגעים בעצמם, פוגעים במטרות של עצמם, פוגעים בחטופים, אנשים שם נמקים. אנשים נמקים במרתפים, הם פשוט פוגעים בחטופים. דבר מזעזע. לא יאמן. בחירות, מה בחירות? איזה בחירות? עכשיו נתחיל מלחמות בתוך עם ישראל בזמן מלחמה, כשחיילים נלחמים? מה זה השטויות האלה? לא מבין את האירוע.
מה, הצלחנו להקים קבינט מלחמה, שאני חושב שבאמת משקף את רוב העם. הלוואי דרך אגב שהייתי רואה גם את ליברמן, לפיד, כולם מצטרפים, כי בסוף כולנו צריכים להיות מאוחדים במלחמה ולנצח את האויבים שלנו. הצלחנו להקים משהו שהוא רחב יחסית, באמת נותן גם את לחיילים, את הידיעה שהעם עומד מאחוריהם, וגם הדרג המדיני עומד מאחוריהם. לחשוב שבאמצע שחיילים מחרפים את נפשם, הפוליטיקאים שלנו, במקום להתעסק עם המלחמה, הלכו והתעסקו עם קמפיינים של בחירות, זה בלתי נתפס. אני לא מצליח להבין אנשים שהם מוכנים בשביל פוליטיקה לסכן את הקיום של המדינה הזאת. בואו, תנו לצהל לנצח, יש לנו עזה, יש לנו ללבנון, יש לנו גרעין איראני, אנחנו צריכים להכריע את כל המערכה הזאת, אנחנו צריכים לדחוף לקואליציה רחבה, אם אנחנו יכולים עם האמריקאים, יש כל כך הרבה משימות, ולהגיד לך עוד משהו, אינון? אני חושב, א', שעד שלא מנצחים את המלחמה, אבל לא פחות מזה, עד שלא עושים אחרי זה ועדת חקירה ממלכתית, אין שום כלים לציבור להבין מי אחראי, על מה אחראי, ובמי צריך או לא צריך לבחור. אז אני חושב שקודם כל צריך לצליח מלחמה, צריך ועדת חקירה ממלכתית של העומק, תבדוק כל מה שהיה, ואחרי שהתבררו הדברים, אני חושב שיהיו כל הכלים באמת הציבוריים לבוא ולהגיד, אוקיי, הבנו מי אחראי על מה, בפן הצבאי, בפן המדיני, בעניין כוח, ומשם אפשר יהיה לדבר על בחירות, אחרי שננצח
כן,
את המלחמה
הזאת. כן, אני אגיד לך, עד עכשיו, זה היה בשוליים, כן, כל מיני רדמנים וברסלרים וכל מיני כאלה וזה. פתאום יאיר לפיד התחיל לדבר על בחירות. לפיד, יור האופוזיציה, אתה מבין? היה ראש ממשלה, בזמן מלחמה, הוא מדבר על בחירות. לא אכפת לו, לא מעניין אותי, לא מעניין אותו. התחיל לזה, עכשיו מה אחי, זה הכי נורא, ביום חמישי זה היה רביעי, אני לא זוכר כבר. גדי אייזנקוט, חבר בקבינט המלחמה של מדינת ישראל, מדבר גם הוא שצריך בחירות. יוצא נגד ראש הממשלה, יוצא נגד הקבינט, יוצא נגד שר הביטחון, מדבר על בחירות, אומר שההנהגה לא אומרת אמת. אתה יודע, כאילו אני אומר, מה קורה פה? מה קורה פה בזמן מלחמה? זה טירוף מוחלט. איך אגב, אנחנו
אני לא חושב שאנשים מבינים כמה האמירות האלה מסכנות את החיים שלהם. כי בסופו של דבר, אם אנחנו מאוחדים ומכרים את חמאס לגמרי, יכול להיות שההכרעה המוחלטת הזאת תביא להרתעה ויכולת להשיג אולי את חיזבאללה בצורה מדינית מדרום לבנון ולמנוע מלחמה מאוד מאוד קשה. לעומת זאת, כשנסראללה מקשיב לשיח הזה ורואה את ההפגנות, הוא אומר לעצמו, החבר'ה האלה מתחילים להתפורר, הם שוב פעם מתחילים לאבד את הלכידות שלהם,
אתמול...
וזה אומר שאני נסראללה צריך ליזום מלחמה. בסופו של דבר, האנשים האלה מקרבים אותנו למלחמה. דיברנו על זה דרך אגב בשנה של כל המומות שהיו פה על הסרבנות וזה, וכמה זה פוגע בהרתעה, וכמה זה מסכן אותנו במלחמה.
וזה
והנה
קרה.
עוד פעם, עוד פעם.
וזה קרה.
וזה לא מבלבל אנשים. עוד פעם. עוד פעם מסכנים אותנו. לא מבינים שהדרך היחידה שלנו להימנע מהרחבת מעגל המלחמה עכשיו, זה אחדות והכרעה מוחלטת של חמאס בעזה. זה הסיכוי היחידי שלנו להביא, לבנות חזרת ההרתעה שלנו ולהביא לאיזה שהם תהליכים, כולל אפשרות של הקמת קואליציה רחבה במזרח התיכון. לא, אנשים לא מבינים מה עומד פה על הפרק. פשוט לא מבינים את גודל השעה. רק חושבים פוליטית, רק חושבים חשיבה קטנה, לא חשיבה על עם ישראל, לא חשיבה על הסכנות הביטחוניות שעומדות מולנו. מתעסקים בפוליטיקה וזה מביש, אין לי מה לומר על זה.
טוב, מה אני אגיד לך? אגב, נסראללה אתמול העלה את סרטון עם ההפגנות, כשברקע, חיזבאללה העלה, כשברקע הדברים של נסראללה על קורי העכביש.
נכון, ברור.
ומשמרות המהפכה תרגמו אלו קטעים מהכתבה עם אייזנקוט, משמרות המהפכה באיראן, וגם אל מידן של חיזבאללה הביא כותרות מהדברים של אייזנקוט. שתבינו מה כאילו מהדהדים אצל האויב, איזה אמירות מהדהדים אצל האויב, שגם אייזנקוט אמר בין היתר, אנחנו אי אפשר להכריע את חמאס, אי אפשר להפיל את חמאס, או משהו כזה, בסגנון הזה. לא זוכר בדיוק.
אינון, יצא לנו בדוקטור איציק רונן, שאלוף משנה במילואים, גם שריונר, הוא מוביל אצלנו עכשיו תהליך של מאות רעיונות של אנשי מילואים שיצאו מהלחימה. ממש מאות רעיונות. העוצמה שאנשים האלה משדרים, הביטחון, התחושה שלהם שהם פירקו לחמאס את הצורה בכל מקום שהם היו, עומדת בניגוד מוחלט לאמירות כאלה. אין מקום שצהל נכנס אליו וידו לא על העליונה. בסופו של דבר, עקב בצד אגודל, החמאס יוכרע. הם בנו שם מערכת שמאלצת אותנו לפעול בקצב מסוים. הם גם ביזרו את המערכת הזאת בצורה שהמרכיבים השונים שלה לא תלויים אחד בשני. כל מרכיב עומד בפני עצמו, כל גדוד של חמאס עומד בפני עצמו. הוא לא זקוק לסיוע מנהלתי, הכל עומד באותו מקום בתוך המנהרות. זה יותר קשה, זה לוקח יותר זמן. אבל אין פה בכלל דיון. זה ברור שחמאס יוכרע, זה רק שאלה של זמן. אני לא מבין מה זה האמירה הזאת בכלל. עכשיו, תשמע, זה אולי היחידי שנתקלתי. אני, אתה יודע, יצא לי בכמה מפגשים של בכירים שמזמינים אותנו לתדרוכים. צד אחד, אתה רואה, חבר'ה, אתה יודע, מה-DNA של הביטחוניסטים, בטוחים, אנחנו יודעים שנכריע והכל. צד שני, אתה רואה חלק מהקודקודים, רפיסות וחולשה, אתה אומר איך האנשים האלה היו קצינים בצבא בכלל, זה לא ברור העניין הזה. מה זה הדבר הזה?
בכלל, יש קטע...
וזה בניגוד מוחלט למה שקורה בשדה הקרב, בשדה הקרב, מנצחים.
שאתה רואה פה שהקצינים של צהל, בדימוס, הם כאילו, יש איזו אג'נדה של וטרנות, של פשרנות, של נסיגה, של הליכה להסכמים, כל ה... עצומות שהם חותמים זה תמיד לנסיגות והסכמים וכל מיני ללכת אחורה וכל הדבר הזה, וגם תמיד זה כאילו לראות את הצד השני, ותמיד הם מהשמאל שמבין כאילו האויב הוא אני וכל מיני דברים כאלה. איזה מין צבא זה? אני לא מבין את האירוע.
אבל יש פה עוד משהו, והמשהו הזה זה שאמונה שהם פיתחו שהם פתרון צבאי, ואז מתכתב עם האג'נדה. עכשיו,
איזה מין צבא זה? ברור שיש פתרון צבאי. איזה מין צבא זה?
אנחנו נכריע את החמאס, יש פתרון צבאי לזה. מה זאת אומרת אתם פתרון צבאי? אני יכול להבין שמישהו יגיד לי, תשמע, את חיזבאללה, להכריע עד הסוף אי אפשר, בסוף זה ייגמר באיזשהו...
גם את חיזבאללה אגב אפשר, אם אתה כובש את לבנון.
כן, אם אתה הולך עד הסוף וזה, וגם הם יכולים לסגת לתוך סוריה ולהשתקם. אבל עזה? הכלום של כלום, המטר על מטר הזה, השטוח על הים, מה זה אין פתרון צבאי? ברור שיש. ואנחנו נגיע בסוף לעניין הזה, ואנחנו נפיל את חמאס, רק הם לא רוצים לחיות עם ההשלכות של מה שזה אומר, שזה אומר שאחרי זה, כשנפיל את חמאס, נצטרך להשתער על גבול מצרים, לנצח. נצטרך לשמר חופש פעולה מבצעי, לנצח. ואנחנו צריכים ללכת למודל שהוא אנטיטזה למה שמאמינים בו, ההיפרדויות האלה והנסיגות האלה.
חבר'ה, אני רואה פה, אני מקבל המון תגובות. חבר'ה, הסיפור עם בעלה של שקמה ברסלר, שהוא עצור מהשבק וכל מיני שטויות כאלה, תעשו לי טובה, זה קשקוש מקושקש, כן? תפסיקו עם השטויות, עם כל השמועות האלה. זכרת ברת, בסדר? לא בוגד, ואין שום בוגד, ואין שום קשקוש, ובטח לא בעלה של שקמה. בואו, תתקדמו, נו, יאללה, אין לי כוח לכל... 1,000 הודעות כאלה אני מקבל. אתה גם מקבל את הדבר הזה?
תשמע, אני לא סובל את כל התיאוריות קונספירציה האלה. זה
כמה אפשר עם השטויות האלה?
זה נורא. אתה יודע, גם יש את התופעה הזאת של הוואטסאפים האלה, שמעבירים אותם, מגיע מכל מיני כיוונים, כל מיני...
עכשיו הטרנד החדש, בעלה של שקמה ברסלר עצור, בחשד לבגידה. נו, באמת. לא מספיק הנזק שהיא עושה, אז עכשיו גם בעלה אותי המצאתם. חלס, נו, אין לי כוח לשטויות האלה, אל תשלחו לי את זה יותר, בבקשה. תודה. מה עוד?
כן, תשמע, מדברים עכשיו בצפון, על בוא נעשה יומיים הפסקה, נגיד להם פוס, בואו תפסיקו גם אתם.
די, נו, הם עושים דילים, נו.
אני אומר, כאילו, מה נסגר?
מי דיבר על זה?
לא, זה היום פורסם, ראיתי גם כתבה של יוסי יהושע, ראינו אותי על זה ברדיו בדרך לפה, שאלו אותי על זה.
שמה?
כאילו, שאנחנו
נעשה הפסקה,
ובואו נראה...
תביא שנייה את זה בכלל.
אולי הם גם יפסיקו. אולי נסרה לה פתאום יחשוב שאנחנו לא קורא הכביש, וירצה להפסיק להילחם.
נו, באמת. יאללה. האנשים האלה, אם היו יכולים, היו אוכלים לנו... מה זה אם היו יכולים? כשיכלו, אכלו לנו את הכבד, אנסו את הנשים שלנו, שחטו תינוקות שלנו. אז איתם לעשות דילים, נו באמת. איי.
מה שמעניין אבל לראות, זה איך, למרות שאמריקאים, אתה יודע, הם עדיין בהכחשה, שיש פה מלחמה אזורית גלובלית, לאט לאט, עקב בצד אגודל, נגררים לזה. קואליציה בריטית אמריקאית תוקפים אותם בעיראק, תוקפים ספינות אמריקאיות בים האדום, הם תוקפים חזרת החות'ים. אני חושב שבאמת ישראל צריכה באמת את כל כובד משקלה להטיל על 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 העניין הזה, שצריך להבין בסוף זה איראן, הכל זה איראן.
נו, אבל
איראן
מבינים את זה, חותרים, מה זה צריכים להבין?
חותרים לגרעין.
כולם מבינים את זה.
כן, אבל לא עושים כלום.
מה לא עושים? לא חיסלו עכשיו איראנים?
כן, אבל לא מטפלים ברמה אזורית גלובלית באיראנים, באיראן. לא נציגים שלהם בסוריה או בלבנון.
למה? נתניהו אמר שתוקפים.
אני מדבר על האמריקאים. ביום שארצות הברית, ביום שארצות הברית תטיל את כובד משקלה ותתחיל לטפל באיראן עצמה, אז אנחנו נראה שינוי במזרח התיכון. כל עוד אנחנו נגררים למשחק האיראני של הפרוקסי, תסכים עם המיליציות בעיראק, בתימן,
הנה, בסוריה. הנה, אני רואה את הידיעה של, של יוסי יהושע בידיעות אחרונות, במציאות הנוכחית בגבול הצפון, חיזבאללה יורה בלי למצמץ אל עבר בתי מגורים במנרה ומטולה, ויכולת התגובה של צהל מוגבלת. למה אגב מוגבלת? אני לא יודע. כעת מספר קצינים בכירים מציעים לייצר מציאות חדשה בתיאומים האמריקאים, להכריז על 48 שעות של שקט מצידנו, ואם הוא יופר, לתקוף באופן לא פרופורציונלי בדרום לבנון, גם בכפרים. למה מישהו מפריע לנו כן? לתקוף גם בכפרים עכשיו? לא הבנתי.
מכיר את האמירות האלה, ניסוג, ואם רק יעשו כן. משהו, נראה להם, נתקוף, נעשה, תתקוף.
תקוף, מה הבעיה? If you want to shoot you, don't talk. Don't talk. אתה מבין מה אני אומר?
ברור. צריך להגביר את התקיפות, זה הכל. צריך לתת להם שום
הפסקה. אגב, בוא נדבר על משהו טוב. אתמול, אחרי שהלכת מהפטריוטים, אז נכנסה אמו של יובל דורון קסטלמן, זכרו לברכה, שנהרג בשוגג בפיגוע בירושלים, אתי, ובעלה משה. והם דיברו עליו, זו פעם ראשונה שהיא באה לטלוויזיה, שהם התראינו. ודיברו עליו, והם ביקשו, הם רוצים להכניס ספר תורה על שמו. אז תוך איזה שעה, משהו כזה של גיוס כספים, נאסף הסכום, הם רצו 200 אלף, כבר יש שם לדעתי זה 220 אלף או משהו כזה.
מדהים.
ואתה יודע, זה, האמת זה מחמם את הלב. במקרה הזה זה ממש, יש פה איזה סוג של תיקון קטן, קטן, מהאשמה שרובצת על כולנו, אני חושב, בזה שחייל שמייצג את כולנו ירה בו בשוגג. ו...
כן, ועוד גיבור שלחם במחבלים, ממש. זה טרגדיה נוראית.
וזהו, זה דבר משמח, ברוך השם, שנעשה משהו כזה חיובי, חיובי, באירוע הזה. בסדר, טוב, תשמע, בוא נצא להפסקת פרסומות, אחרי זה יש לנו פה כמה דברים שאנחנו צריכים לראיין אנשים, על מה קורה ברצועת עזה, ומה קורה עם החטופים, ומה קורה, ומה קורה, ומה קורה, ומה קורה. אנשים, לא להתפזר לנו, בבקשה, תודה. אפשר לצאת מהאוטו רק לסידורים, לחזור תוך כמה זמן לפרסומות? 2.5. 2.5 דקות יש לכם להתארגן ולחזור אלינו, תודה. טוב, בוקר טוב, טל אברהם.
בוקר טוב לכם.
מה קורה?
תשמע, כמעט עוד מעט 3.5 חודשים.
כן.
עניין סזיפי, אתה יודע, אתה מסתכל על הדברים.
תגיד, אבל אני לא מבין, עובדים בתת קרקע, בחאן יונס. א', בסוף יש מצב שהם לא יהיו מתחת לחאן יונס, והם יהיו בכלל...
בדיר אל-בלח, ברפיח.
ברפיח, כן, נכון, כי שם נכון. לא זה ברפיח. ואז נלך לרפיח, ואז יתברר שהם עברו למצרים. אז למה... למה? שואל שאלה טעם, פשוטה.
למה
אתה
לא
יודע,
פילדלפי?
סתם, כן, כאילו, דבר ראשון, פילדלפי לסגור, ואנחנו משאיר, מה האירוע?
תראה, אחד הדברים שחוזרים על את, אני חושב, דיברתי על זה גם עם אביבי, זה, הפעילות הצבאית, מבחינה טקטית, היא מתקדמת טוב, נלחמים טוב, משגים, דברים שישפיעו למשך שנים, אתה יודע, אתרי ייצור, מפעלים.
ברור.
אבל אתה מסתכל על 3.5 חודשים, אתה כאילו, כל שלב הוא נורא דומה, זאת אומרת, ידעת, מסיימים פה, ממשיכים לשלב הבא. חאן יונס, אם היו יכולים לעשות, דרך אגב, בשלב מוקדם יותר, לפני, להספיק אותו לפני פעימת החטופים הראשונה, היו עושים, אבל לא רצו להיכנס אליו בשלב הזה, כי אמרו, אם אנחנו נעצור, עכשיו נצטרך לעצור בתחילה של חאן יונס, אז זה לא טוב מבחינת הפעילות המבצעית. זאת אומרת, המהלך הזה נדחה, רפיח, לכאורה, בסדר התנועה הזה שתיארתי, שהוא מאוד מאוד
לא,
סדור.
לא, אוקיי, רגע, אבל אי אפשר, על פילדלפי אי אפשר לשלוט בלי כיבוש רפיח?
לא, אני חושב ש... תשמע, אני, לי יצא בחיים ה... מה שנקרא הצבאים שלי לשבת, חוויה מאוד מעניינת, לשבת בבית על ציר פילדלפי, תרמית.
ברפיח?
כן, בין רפיח המצרית, מה שהיה פעם, עכשיו התרחקה.
תרמית זה על פילדלפי.
כן, כן, זה היה בין רפיח המצרית, שהיום כבר היא הרבה יותר רחוקה, כי הרי המצרים גלחו שם איזה 1.5 קילומטר של רפיח המצרית, והיינו מול רפיח, לדעתי מול ברזיל, מול שכונת ברזיל, אם אני לא טועה. זאת חוויה די מפוקפקת, בסדר, ישבתי שם חודש רצוף, אתה חוטף כל הזמן רימונים, כן, אתה חוטף כל הזמן ירי.
תזכור שישבת במציאות שבעצם אין פעילות בעיר רפיח עצמה.
נכון.
אנחנו לא שולטים בה. וזה מציאות קשה.
נכון.
אתה יודע,
נכון.
הייתי קצין הנדסה לא, של אוגדת לא. עזה בין 97 ל-99, פעלנו לסיכול מנהרות לאורך הכביש, אתה עומד בכביש צפוף, צמוד לעיר שלמה, שאתה לא נכנס אליה בכלל, אתה לא שולט בה.
קיצור, אין פילדלפי בלי רפיח.
אין פילדלפי בלי רפיח, אני מסכים, זה אחד. שתיים, אני רוצה להגיד, אנחנו מתייחסים המון למנהרות, יש מנהרות מתחת לרפיח, עובדה שעכשיו במהלך המלחמה יכלו לפרסם משהו שלא לא תראו לנו לפני, שמצאו בסיני במרחק של 4.5-5 קילומטר, מנהרה שנכנסת מרפיח ונגמרת בתוך סיני.
מתי מצאו?
לפני סדר גודל של שנתיים.
אה, אוקיי.
פשוט אפשר לפרסם את זה, במהלך המלחמה זה יתפרסם. אבל אני רוצה לומר שהבעיה המרכזית ברפיח היא לא בהכרח היום מתחת לאדמה. אחת הבעיות המרכזיות הייתה במעבר, הפיקוח, המסעות, המצרים, הרבה מאוד סוגיות שקשורות לזה. ולגבי רפיח בשונה מחאן יונס ושונה מצפון הרצועה, אתה כן צריך איזשהו שיח ותיאום עם המצרים. אנחנו אפשרנו למצרים, גם את זה צריך להגיד באופן שקוף, אנחנו אפשרנו למצרים להכניס עכשיו במלחמה יותר כוחות לכיוון ציר פילדלפי, מתוך ההבנה שלהם זה קו אדום מבחינתנו, שלא יהיו פליטות, לא יהיו פליטים לכיוון מצרים. זאת אומרת, אנחנו בדבר הזה אפשרנו להם, דרך אגב, התיאום הביטחוני הוא לא רע בכלל עם המצרים, גם במהלך המלחמה הזאת, אבל כדי לעשות את רפיח, אתה צריך גם לעשות איזושהי השלמה שקשורה לתיאום בינך לבין האמריקנים, לפחות מה שאומרים במערכת הביטחון. חשוב לומר, רפיח היא בתוכניות המבצעיות של צה"ל. מי שחושב שיש תוכניות צבאיות שלא להגיע לרפיח, אז הוא טועה. הן כן קיימות. שאלה מתי היא שאלה גדולה, עיתוי התזמון וכדומה.
לא, אני שואל באספקט של החטופים ושל הבכירים של חמאס.
אני חושב שאתה מאוד צודק באמירה שאמרת, בגלל זה אני לא אהבתי מההתחלת האמירות, עוד שנייה אנחנו כבר מחזיקים את סינואר עם השערות ומרימים אותו למעלה. חבר'ה, הוא נערך לקרב הזה 15 שנה. הוא בנה מערך הגנה רציני. הוא ידע שניכנס פנימה, אתה רואה את כיווני ההגנה שלו.
אבל שאנחנו לא נערכנו לקרב הזה 15 שנה.
נכון. אחד, הוא נערך לזה, אתה רואה את כיווני ההגנה של המנהרות, הם לא רק לחזית, כאילו ממזרח למערב, הם לכל הכיוונים. ולכן יכול להיות מאוד שהוא בדיר אל בלח, ויכול להיות מאוד שהוא ברפיח, וסך הכל, תשמע, 20, אני לא רוצה להגיד מספר מדויק, אתה יודע מה, מתחת לאדמה הכוחות הלכו הרבה מאוד. אפשר להבין את זה, רק מהממצאים שראינו בסוף שבוע, שהגיעו לאותם תאי מעצר. אפילו התאי מעצר תוכננו שיהיו בהם שירותים.
זה עשרות קילומטרים הגיעו כבר.
זה אני כן יכול להגיד.
עשרות קילומטרים. עכשיו תחשבו אנשים שהלכו כבר עשרות קילומטרים מתחת לאדמה, כן, כבר ניקו, ועדיין זה לא, מותר להגיד כמה זה בערך באחוזים?
לא, אפשר להגיד את המספר המדויק.
מתוך 160 אפשר להגיד?
160, כן, אין בעיה.
לא, אבל אפשר להגיד מתוך זה כמה הגיעו כבר?
לא, את המספר המדויק לא.
אוקיי.
אנחנו לא ניכנס למספר המדויק, אבל בוא נגיד שעשו הרבה יותר ממה שתכננו, הרבה יותר ממה שנערכו אליו.
מה זה הרבה יותר?
ואני אומר בכלל תודה.
עוד לא עשו את הרוב. עוד לא עשו את הרוב, זה אפשר להגיד.
למרות הערכת החסר הדרמטית שהייתה במערכת הביטחון, בנושא המערך ההגנתי של חמאס, הרי כאילו המנהרות בפנים זה מערך הגנתי, נכון? למרות זאת היחידות המיוחדות באמת המשיכו להתאמן, המשיכו להיערך לזה, אם כי אני חייב לומר שמי שחושב שהיה כזה פער בערכת החסר הזאת, ואין צווארי בקבוק עכשיו בטיפול במנהרות, גם בעניין הזה הוא טועה. קיצור, אתגר ארוך, מורכב, מאוד סזיפי.
מה קורה על פני השטח?
שדורש תפנית אסטרטגית.
מה קורה על פני השטח?
על פני השטח, בחאן יונס נמצאים בשלב מאוד מתקדם, הערכה היא סדר גודל של עוד חודש, זה פחות או יותר מה שצהל יידרש לו בחאן יונס.
וואלה, עוד חודש שלם?
לפן שבועיים לחודש זה מה שצהל מדבר, כולל תיאור, כולל כל הדברים הנוספים. רוצה לומר, תראו, המהלך הצבאי הוא מאוד מאוד סדור, הוא פועל, יש פה הרבה מאוד הישגים וכדומה, אבל אין בו עדיין, שזה גם הקשר אחר, הוא גם קשור לעשייה מדינית וכדומה, אין את התפנית האסטרטגית שאולי יכולה לייצר איזשהו שינוי. זה נכון גם לצפון, כי גם בצפון יש לא מעט הישגים לצהל. אתה מסתכל על זה אחד מול השני, אתה אומר זה מול חיזבאללה, משלמים מחיר, הם משלמים מחיר יותר כבד, אבל אין תפנית אסטרטגית.
לא תהיה תפנית אסטרטגית עד שיחוסל חמאס. כשחמאס יחוסל זה יקרה תפנית אסטרטגית. עד אז עובדים.
לא, לא, לא. גם יש, אני רואה את ההצעה של מה שיוסי יהושע כתב,
מה, ליומיים?
קודם, ויומיים, ואז להקוד לא פרופורציונלי. אבל זה לא באינטרס כרגע של ישראל. האינטרס כרגע של ישראל הוא לטפל בחמאס.
ישראל לא רוצה, ומצהירה את זה באופן הכי גלוי, לא רוצה להידרדר למלחמה בלבנון עכשיו. האינטרס זה לעמוד במטרות, ואחרי מה שאמרת, המטרות והצורך לחסל את חמאס, אין ספק, עדיין בתווך הזה של כמה חודשים, הרי אנחנו מבינים שזאת תהיה עוד עשייה ארוכה מאוד מול חמאס.
בהחלט.
דווקא הסיפור של החטופים, כן, אם יצליחו להגיע, וזה לא פשוט בכלל, לעסקת חטופים היא יכולה לשרת גם מפני אסטרטגי בצפון, בכך שתהיה הפסקה מסוימת, אולי איזה סוג של פלסטר, אבל אנחנו עדיין רחוקים מהמקומות הללו, ונדמה לי שאנחנו לאט לאט הולכים ומתקרבים להסלמה בצפון, גם אם לכאורה אנחנו לא מעוניינים בה בשביל.
למה אתה חושב?
כי זה מתחמם, תסתכל בווקטור של שבוע, משבוע אחד לשבוע שני, אתה רואה שישראל מגבירה.
יש הסלמה?
ישראל מגבירה. קודם כל, בזה יש הסלמה, אנחנו 3.5 חודשים עם רצועת ביטחון בשטחנו, צריך להגיד את הדברים באמת.
בסדר, גם רצועת ביטחון בשטחם.
אז גם הסבלנות הישראל, נכון, קודם כל נכון, אמרתי את זה קודם, אבל אנחנו 3.5 חודשים שבהם מבחינה אסטרטגית מדינת ישראל בבעיה בעניין הזה.
כן.
דרך אגב, טל, בהקשר הזה, כשלא מפעילים יותר כוח בעזה, ולא מביאים מיטוט חמאס יותר מהר, זה רק מעריך את השאלות לגבי הצפון, הרי ברור שעד שאנחנו לא מכירים את חמאס, אתה לא באמת יכול עכשיו לקחת את כל הסדק צפון.
אבל שוב אנחנו עם הימד של לתת קרקע, מה לעשות, הגעת לסיטואציה שאתה מחפש עכשיו את סינואר, מתחת לאדמה,
ולא הכל צבאי. תראו, אנחנו צריכים להגיד, בשבעה באוקטובר, הכניסו אותנו לתוך אוברדרפט אסטרטגי אדיר, שכדי לצאת ממנו, יש לך גם נושא דרום, תלפל בחמאס, יש לך את נושא החטופים, ואם זה לא הספיק, אז יש לך את הנושא הלבנוני, ולא דיברנו אפילו על חוטים ושייט וכדומה. זאת אומרת, הכנסנו פה לסוג איראני. של מערב וגרעין איראני. אנחנו בסוג של מערב אסטרטגי שמאוד מאוד קשה לצאת ממנו, אבל יכול להיות מאוד שעד למה שאתה מדבר בפירוק חמאס, צריך גם לייצר תפניות אסטרטגיות
והחלטות מדיניות. יכולנו להיות במצב יותר גרוע. אם לצורך העניין היו עושים את התקיפה על חיזבאללה בשבוע הראשון, אז היינו עכשיו במלחמה כוללת.
יכול להיות, יכול להיות שזאת הייתה החלטה נכונה, יכול להיות שזאת הייתה, אין לנו את היכולת לשפוט את זה כרגע.
אני חושב שהתפנית האסטרטגית הכי משמעותית שיכולה להיות, וגם היא לא פשוט להביא אותה בלי חיסול חמאס, זה לחזור לקואליציה, לחזור להסכם עם סעודיה, בסך הכל האמריקאים לפני הבחירות רוצים את הדבר הזה, אין חלון זמנים יותר מדי ארוך לזה.
עכשיו, אבל בתזמון הזה?
אז אני אומר שגם ככה אין יותר מדי זמנים, זה לא יקרה במרץ, אפריל, גג, אז זה כבר לא יקרה, וזה יהיה פספוס אמריקאי מאוד מאוד גדול.
בקיצור, הזירה הצבאית, אני מרגיש את זה גם ברמה העיתונאית, היא כבר יותר קשה לחצות את הסף של העניין. אתה רואה שהזירה המדינית והפוליטית הולכת ותופסת יותר, חלקים יותר ניכרים מהשיח היומיומי כאן בישראל, וגם...
עד למלחמה עם לבנון.
עד למלחמה עם לבנון, אם תתרחש.
כן.
קיצור, זה תמונת המצב, היא מאוד מורכבת, אבל אני חושב שהיא כן יכולה בתוך זה לקבל גם החלטות בדרך.
טוב, בינתיים עשו להם חיסולים יפים בצפון, גם בסוריה, גם בלבנון.
אני חושב שזה מה שאמרנו קודם, שאתה סוכם, היבט אסטרטגי, טקטי, אנחנו מול חיזבאללה, אני גם מבין מאיפה הצבא גם בא ואומר, תראו, אנחנו חיסלנו יותר, פגענו יותר, 170 מחבלים, פגענו להם בתשתיות משמעותיות של רדואן בדרום לבנון. החזרנו
אחרי... 1-12 נפגעי הרוגים.
משהו כזה, יש להם 170-180 הרוגים. לנו 15 הרוגים, אזרחים וחיילים. החזרנו דבר מאוד חשוב שפחות מדברים עליו, אחרי ששיתקו לנו את החופש האווירי, במשך כמה שנים טובות שוויתרנו במערכה הזאת, לפעמים גם בגילויים של חולשה מצידנו, החזרנו את החופש הפעולה האווירי. ואחרי כל זה מה שאמרתי...
איך החזרנו אותו?
בתקיפות, בפעולות.
חיסלו להם את הנונמם?
לא את הכל, אבל איפה שצריך, פגעו. דרך אגב, מה מנע מאיתנו לפעול נגד הנונמם בשנים האחרונות? החשש ממלחמה.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים אמרנו, בוא נעשה פעולה של אפילו, ניתן להם להגיב כנגד מלאט, ואז נתקוף את הסוללה. הדבר הזה לא הוכרע ברמה
המחיר מחית. הוא בזה, כמו שאתה אומר, שיש רצועת ביטחון בתוך ישראל.
אגב, הרציונל הזה פועל ביהודה ושומרון אותו הדבר. הרבה דברים לא עשינו ביהודה ושומרון מחשש להידרדרות בעזה וירי רקטות.
ברגע שיש כבר הידרדרות, כן.
המחיר, נכון, אבל המחיר שאסטרטגית אתה מוחזק עדיין במאזנים רבים שאתה בעצם לא הצלחת לפרוץ אותם. וזה האתגר הכי גדול של ישראל, כי זה בסדר, זה כמו המב"ם, אומרים לי, המב"ם הוא פעולה חשובה במשך 10 שנים, אני מסכים איתה מאוד, הייתה פעולות חשובות מאוד במב"ם, אבל שאנחנו עסקנו בקריטת עצים, כן? חשובים ככל שיהיו, האיראנים המשיכו לשתול פה יערות, צריך להסתכל לתמונה ולהבין איפה היו הטעויות, ולדעת לנתח את זה. השורה התחתונה, אני חושב שכן צריך לייצר מפנים אסטרטגיים, זה לא הצלחנו לעשות עד עכשיו במלחמה הזאת.
תן דוגמה. כי אני לא מצליח
מה לשאול, אתה
אומר מפנה ואני לא, אני לא מצליח
אסטרטגי?
לדעים.
מפנה אסטרטגי?
כן.
אם החלטת שאתה רוצה הפסקת אש בלבנון, איך אתה עושה? איזה קבלת החלטות? אם אתה החלטת שצפון הרצועה, אתה הולך לא לאפשר עכשיו חודשים ארוכים מעבר דרום וצפון, מה קבלת ההחלטות המדינית שלך? איך אתה רוצה, איך אתה רואה שצפון הרצועה יתנהל? מי ינהל אותו? איך ינהל אותו? לא רואה סוגיות גדולות
לא,
של מדינה
זה
פלסטינית.
זה לא מפנה. מה המפנה פה?
לא מפנה, אתה פחות מייצר משהו בדרך לשם. המפנה בעיני יכול להיות בזה שאם אתה באמת עכשיו רוצה להגיע למצב שאתה נלחם רק נגד הדרום או נגד עזה, אז למשל עסקת חטופים יכולה להיות מפנה. כי אם על זה אתה מצליח לייצר מסע ומתן עם הלבנונים, אז זה אולי סוג של מפני.
טוב, טל אברהם, תודה רבה שבאת.
מורכב, לא פשוט, ובואו נגיד שנדבר על זה כנראה גם שבוע הבא.
אוקיי. אחרי הפרסומות יהיה פה שי ונקרט, אבא של עומר שחטוף. שלום שי ונקרט.
שלום.
אבא של עומר.
כן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
משתנה כל הזמן. מאוד טעון, מאוד קשה, ימים עוברים, וזה הופך ונהיה קשה מיום ליום, מרגע לרגע, ופשוט לא יודע אפילו להסביר את שלומי.
עומר, יש לו מחלת איזה מאיים, מה זה?
עומר, יש קוליטיס. קוליטיס זה מחלת כרונית במעי, ודלקת קיבית, שבעצם מלווה אותו מגיל 14. זו מחלה שמתפרצת באופן... מחלה אוטואימונית, זה בערך המערכת החיסונית תוקפת את הגוף, זה פשוט מתפרץ, כאשר במצבי לחץ וסטרס הדבר הוא מאוד מסכן, דברים נוראים לחשוב עליהם.
ואתם חלק מהמשפחות שביקשו להעביר תרופות, והידיעה האחרונה שבעניין הזה שקיבלתם אימה?
הידיעה האחרונה זה ידיעה תקשורתית, זה לא משהו שאנחנו קיבלנו באופן רשמי. אנחנו פועלים כמשפחות, ואני כאבא של עומר, פועל מהשמיני לאוקטובר, אני יכול להגיד, כי בשביל לאוקטובר עשיתי פה חמל, ואני עובד כדי להכניס תרופות. היום אחרי מהווה, ואני לא רוצה להמשיך את המהווה, אני לא יודע אם התרופות רלוונטיות, אני לא יודע אם כבר נכונות ומתאימות למצבו הרפואי, ואני לא יודע מה מצבו הרפואי. כל הסיפור של הומניטרי שקטר עשתה מהלך עם צרפת, בדרך לחצים מאוד מאוד גדולים, גם של המשפחות, גם של המטה האזרחי, ראש הממשלה, מוסד, זה לחצים מאוד גדולים בשביל להכניס תרופות, כדי ש... נוכל לקבל בסופו של דבר עוד חיים. אני לא מצפה שהבן שלי היום יקבל תרופות שאני לא יודע אם באמת נכונות, אני מצפה שהבן שלי יהיה בבית. אני רוצה את הבן שלי חזרה, ואני לא חושב שיש יותר הומניטרי מאשר להוציא משם את כל החולים הכרונים והפצועים שלא מחזיקים, ואנחנו רואים מה קורה בימים ובשבועיים שלושה האחרונים, זה פשוט מחריד.
תראה, כולנו רוצים שהם יחזרו, זה ודאי, אבל כשאתה אומר אני רוצה אותו בחזרה, למה אתה מתכוון? מה אתה מצפה שיקרה?
אני מצפה שברגע שיש את כל הנושא של סיוע הומניטרי לתוך רצועת עזה, ואני לא אומר שהאזרחים שם לא צריכים לקבל סיוע הומניטרי, וחלק מהסיוע הומניטרי מסייע גם במאמצי הלחימה, שאנחנו מבינים את המשמעויות של הלחימה שם, שהיא כמובן שחרור החטופים. אז אם כל היום נכנסות מסעיות, ואני מדבר על כמויות של קרוב ל-10,000 מסעיות נכנסו מהשביעי לאוקטובר לתוך רצועת עזה, ו-175,000 טון של ציוד רפואי, של מים, מזון, ובסך הכל מה שאני מבקש, תמשיכו את הסיוע הומניטרי, שחררו לנו את כל החטופים. זה משהו שאני לא מצליח לתפוס, זו תפיסה ממש פשוטה של אבא שרוצה את הבן שלו ודואג לו ורוצה רק בשלומו, והוא נמצא בתוך המנהרות, בתוך הרצועה, אין לי מושג איפה הוא נמצא שם, וזה משהו שלא נתפס על הדעת. אני כבר הספקתי לנסוע לכרם שלום, אני החלטתי שאני נוסע, הצטרפו אליי משפחות ודיברנו גם בזמן הזה על הנושא, אני ממשיך לנסוע לכיכר, אני בסופו של דבר מבין שההומניטרי ממשיך להיכנס לרצועה, אבל אני לא רואה את ההומניטרי. גם ההתחייבות הזאת של קטר...
אז מה אתה מצפה, שיפסיקו את הסיוע ההומניטרי לרצועה?
אני מצפה שהומניטרי צריך לבוא תמורת הומניטרי. אם ממשיכים את ההומניטרי לתוך רצועת עזה, אני מצפה לקבל הומניטרי. ההבטחה של קטר שהפצועים והחולים והבן שלי יקבל תרופות, היא כבר לא רלוונטית. זה היה צריך להיות בימים הראשונים. לא אחרי 105 ימים, וגם פה אני עוד לא בטוח. שים לב שעבר כבר שבוע ו...
זה אמיר אביבי.
המסעיות נכנסו. שלום אמיר.
היי לנו. תשמע, אני חושב שמכיוון שמי ששם אותנו עם הגב להכיר עם ההומניטרי הזה, זה הממשל האמריקאי, אני חושב ששם צריך להפעיל את הלחץ, בקונגרס, בסנאט, בתקשורת האמריקאית, וכן, לשים את המשוואה, אני חושב שאתה אומר משוואה שהיא מאוד מאוד נכונה, הומניטרי תמורת הומניטרי, אבל צריך לראות שהממשל מפנים את זה, כי אני חושב שאם זה היה תלוי בישראל, שמענו את האמירות בהתחלה, לא נכניס דלק, לא ניתן להם כלום, נעשה עליהם מצור, ואז לאט לאט ארצות הברית כופפה אותנו, ואנחנו מבינים כרגע את רמת התלות שלנו במטריה המדינית שהם נותנים, חימושים, כל זה. כנראה שכדאי לשים שם באמת את כובד המשקל.
לא, אני חושב ש...
אני אשמח להתייחס, אמיר, ואני אשאל שתי שאלות אפילו כתשובה. אחת זה לא שאלה בעצם. אני אזרח ישראלי, יש לי תעודת זהות, יש לי דרכון ישראלי, וזהו. אני מבין את הסיוע שמקיימים פה בדרך ארצות הברית. אני מצפה לתשובות אך ורק, ורק מקבינט המלחמה ומראש הממשלה.
צודק.
אין לי למישהו אחר לפנות. סליחה, אם אני צריך לפנות לביידן, אז חבר'ה, בואו נסגור
פה. צודק. לא, אבל אני אגיד לך, משהו.
ניסע למיימי ונחיה שם.
א',
זה לא יקרה בשום צורה.
שי, א', אתם יכולים להפגין מול הקבינט, וב',
אני לא מחפש הפגנות. אני באמת, הציפייה שלי היא אחרת. אני יוצא החוצה כי אני חייב לצעוק את זה. כי אני מצפה לתשובות, והתשובות שאני מצפה, אני מצפה לקבל אותם ממי שמנהיג את המדינה הזאת, ולא ממישהו אחר. ועוד דבר, אמיר, אני רק רוצה להוסיף, כשאתה אומר, אנחנו צריכים להפעיל את הלחץ, למה אני בכלל צריך להפעיל לחץ? למה הממשלה שלי לא מפעילה את הלחץ?
אני מסכים.
למה המנהיגים לא מפעילים את הלחץ?
מה הממשלה צריכה לעשות? זה מאוד ברור.
אני בן אדם פשוט צנוע, והייתי אנונימי עד 7 באוקטובר, וחייתי חיים נפלאים. והיום אין לי חיים, אבל אם אני צריך לעשות את כל העבודה בסופו של דבר, אז נכון, אז אין לי ברירה, אני נעזר בציבור, ויש לנו עם שעוזר ותומך בצורה בלתי רגילה. וכן, אני צריך ללכת לצעוק, אם אני לא מקבל תשובות, אני צריך ללכת לצעוק.
מה אתה אומר על מה שאנחנו רואים עכשיו על ההפגנות, של, אתה חלק מהן, מההפגנות האלה של העכשיו ועכשיו וכל הדבר הזה, אתה חלק מזה?
אינון, אני מניח שיש לך ילדים בבית, ואם אני לא, עוד פעם, לא רוצה לעשות המשוואה, אבל הציפייה, מה מצפים? מה אתה מצפה ממני, אינון, ברצינות, מה אתה מצפה ממני? בתור אבא של עומר, מה אני אמור לעשות? אני אמור ללחוץ על ארצות הברית, אני אמור ללחוץ על קטר, אני אמור ללחוץ על מצרים, על גורמי רפואה, אני אמור ללכת ולזעוק. אני, שי ונקרט, אבא של עומר, שלא ראה את הבן שלו יותר מדי זמן, ולא שומע ממנו, אפילו, אתה יודע מה, אני אומר, זה סיטואציה שהיא בלתי נתפסת, ואני לא חושב שכהורה, מישהו במדינת ישראל היה מסוגל לשבת ולהגיד, אוקיי, אני אשב בבית וחכה. כן, זאת הציפייה שלי, שאני הייתי צריך לשבת בבית ולקבל עדכונים מהממשלה, מהצבא, מהגורמים הרלוונטיים. אבל אני צריך לקבל את העדכונים בצורה כזאת שאני הולך לרחוב ואני צועק את זעקתי האמיתית. אני לא רוצה, אני לא מהאנשים המפגינים, אני אדם שומר חוק, אני אדם שאוהב מאוד מאוד את מדינת ישראל, מאוד, אני עושה את כל החובות, באמת, את כל מה שמוטל עליי, כל מה שמבקשים ממני, אני עושה. אני בסך הכל מבקש את הביטחון מחזרה, אני רוצה את הבן שלי חזרה בבית. אני לא חושב שיש משהו יותר הגיוני, מאשר ללכת ולדרוש את התשובות, ברור, אם אני לא מקבל ברור. אותם. אני
ברור, זה גם הכי לגיטימי בעולם, ברור.
נכון, אני אעשה השלכה למה שאמיר אומר, אנחנו צריכים להפעיל לחץ על ארצות הברית, אני לא יודע לדבר עם ארצות הברית, סליחה. אני יודע לדבר עם מי
אבל, אבל יש מצב שהדבר היחיד שבאמת משפיע זה הלחץ הצבאי ומה שצהל עושה מתחת לאדמה ורודפים אחריהם וצריכים להגיע אליהם ושזה הדבר היחיד שיכול להחזיר אותם.
אז אני מסתכל עובדות אינון. בוא, הלחץ הצבאי כבר נמצא 105-106 ימים, גם בתקשורת דרך אגב מתחילים במשפט ראשון 106 ימים למלחמה. לא, זה 106 ימים שחטפו לנו פה, תקפו אותנו ועשו משהו שהוא בלתי יתואר ולא היה כזה גרוע מתולדות מדינת ישראל מאז שהוקמה המדינה. הלחץ הצבאי יורד ויורד ויורד, ואני שואל ואני מבין שאמיר הוא גם תת-אלוף מילואים, אז אני מניח שהידע הצבאי שלו הרבה יותר נרחב משלי. האם באמת המלחמה הזאת תוציא את החטופים? כי מה שאני רואה, אני רואה הפוך. אני רואה שמצליחים לחלץ גופות והחמאס ממשיך לרצוח את החטופים, ואני אומר שוב לרצוח, לאנשים שנחטפו בחיים, והפציעות שהם חוו, זה פציעות לא כאלה מסכנות חיים, ובסוף רוצחים אותם. אז אני לא יודע כמה הלחץ הצבאי באמת עובד, והוא יורד ויורד. אז אני מחפש את התשובות.
כן, אז אולי אני אנסה לענות על זה. אני חושב שקודם כל, מה שהביא את חמאס לעשות את העסקה הקודמת, זה לחץ צבאי. זאת אומרת, לחצו חזק מאוד בצפון הרצועה, עד שחמאס הרגיש שהוא צריך הפסקת אש. לכן הערכה, אני חושב שגם זו הערכה של שר הביטחון, ראש הממשלה, שהלחץ הצבאי בסוף, בצורה כזו או אחרת, יביא את חמאס לבקש משהו.
עובדתי זה לא קורה. הלחץ הצבאי, זה דעה אישית שלי, אני לא איש צבא כמו שאמרתי, ואני גם לא מדינאי. סך הכל רוצה את עומר בבית. הלחץ הצבאי, שקראו לו מה שנקרא שלב א' במלחמה, היה עצים, היה חזק, אני גר ליד בסיס חיל האוויר, ושמעתי את העבודה 24/7. אני היום יכול לשבת, לדבר איתכם בטלפון בשקט. אין פה שום דבר שקורה. אז מה שהיה, זה לא מה שקורה. הלחץ ירד משמעותית, החדירות הנקודתיות, מסכנות את החיילים. אני כל בוקר חרד משתי סיבות, שאני פותח חצי עין. לא רוצה להכיר חייל או משפחה של חלל, ולא רוצה לקבל טלפון.
אנחנו צריכים לסיים בזה, כן. שי ונקרט.
אז אני באמת מבקש. אני חושב שהמתווה הקודם זה היה ממסע ומתן, ולא רק מהלחץ הצבאי. הלחץ הצבאי אולי רועיל, אבל השחרור היה מסע ומתן. הגיעו להסכם,
אוקיי.
מתווה, שחרור. מאז אין שום דבר. לכן אני נמצא ברחובות.
שי ונקרט, אבא של עומר, שחטוף בעזה. תודה רבה שדיברת איתנו. מאחלים לך שתראה את עומר בקרוב, בעזרת השם, בריא ושלם.
תודה לכם, שיהיה יום טוב.
תודה.
יום טוב.
הפסקת חדשות, אחר כך נחזור לעוד שם.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל, עם תת אלוף במילואים, אמיר אביבי.
אני רואה שמספר חיילי ארצות הברית נפצעו אתמול במתקפה מצד המיליציות העיראקיות על בסיס עין אל-אסד בעיראק. מתחילת המלחמה בעזה נרשמו 141 תקיפות כאלו, עלייה של יותר מפי 8. סקיינוז מדווח כי בתקיפות מצד הקואליציה על מטרות בתימן נהרגו 75 אנשים, בהם בכירים במשמרות המהפכה וחיזבאללה. זה שולח לי ברוך ידיד.
כן, אני חושב שהעקב בצד אגודה לארצות הברית, בין אם היא רוצה או לא רוצה, נגררת לתוך הבוץ המזרח תיכוני, והיא צריכה להכיר בזה. יש פה חזית מולה. יש פה מערכת שעומדת מול המערב. לארצות הברית לא תוכל להמשיך ולהתעלם מזה לאורך זמן. בסופו של דבר צריך להתמודד ולהתמודד עם שורש העניין, ושורש העניין זה האיראנים. באיראנים צריך לטפל. ביום שהם החליטו לטפל באיראן,
כן, אז מה אתה רוצה שנפתח במלחמה עכשיו על איראן?
לא, אנחנו, ארצות הברית. אני חושב שהסיפור הזה של הקמת קואליציה, הרי בסוף עומדת מולנו חזית איראנית, רוסית, מגובה ב...
אגב, אני לא אומר השינית. שלא צריך, אני רק לא בטוח שזה עכשיו, בזמן
כן,
שאנחנו...
כן, תראה, אז מתי?
המטרה של ישראל היא לעשות את הדברים בזמן ובמקום הנכון. עכשיו מתעסקים בחמאס, עכשיו יש חטופים, עכשיו צריך להביא את החטופים, עכשיו צריך להשמיד את חמאס,
אינון,
נכון?
אינון, זה לא ככה, תקשיב.
אם אתה עומד, פותח מלחמה עם איראן, זה גם חיזבאללה,
לא,
נכון?
זה לא אתה. אתה עומד היום מול 7 חזיתות לבד כמעט. לבד. עכשיו, זה לא... המזרח התיכון הוא לא בעיה פרטית של ישראל. בסוף יש פה מעצמה, שהיום אתה רואה בעצם, הרי כל המלחמה הזאת היא גלובלית. יש לך פה חזית סינית, רוסית, איראנית, מול המערב, והחזית הזאת אומרת למערב, אנחנו נקפל אתכם. נקפל אתכם באפריקה, נשתלט על המזרח התיכון, נשתלט על נתיבי שייט, כלכלית, בונים חזית כלכלית אלטרנטיבית למערב, מה שידוע כבריקס, שהולך לעכשיו לגדול בעוד 6 מדינות. ארצות הברית צריכה להחליט, האם היא מנהיגה את העולם או לא. ובסוף היא צריכה לייצר פה קואליציה שתהיה קונטרה לדבר הזה. כי מה שקורה כשאין את הקואליציה הזאת, זה שעוד ועוד מדינות שמסתכלות על מאזן הכוחות, שוקלות ואומרות, אתה יודע מה, אולי צריך להצטרף לרוסים ולסינים. כי הם יותר נחושים, כי הם יותר רוצים. אתה רואה את סעודיה יושבת על הגדר, כן, מצד אחד מצטרפת לבריקס, מחדשת יחסים עם איראן. הסיבה שפתאום האמריקאים שינו את כל המדיניות מול סעודיה, והתחילו לדבר על הסכם שלום, כי הם הבינו שהם מפסידים את סעודיה. גם מצרים דרך אגב הולכת להצטרף לבריקס הזה, זה אירוע לא פשוט. האמריקאים עלולים להפסיד את המזרח התיכון, לכן אין להם ברירה. עכשיו, מה שהכי טוב לישראל זה קואליציה. דרך אגב, זה הדבר היחידי כמעט שיכול למנוע מלחמה בלבנון. כי אם קואליציה תעמוד מול איראן, החות'ים, המיליציות בעיראק, חיזבאללה, זה אירוע אחר, זה לא ישראל לבד עומדת. לצורך העניין, חיזבאללה לא מורתע מישראל. אבל קואליציה זה סדר גודל אחר של משחק, ואני חושב שבעניין הזה אנחנו צריכים לדחוף חזק מאוד לכיוון הזה. זה האופציה היחידה לעשות פה שינוי שהוא אסטרטגי באמת. אפרופו שטל אברהם אומר תפנית אסטרטגית, זו תפנית אסטרטגית, קואליציה.
טוב, אז מה יהיה פה עם כל הבלגן, תגיד לי? מה יהיה פה עם כל המפגנות וכל הפוליטיקה וכל ה... מה אני אגיד לך? שמשמור ויציל לאיזה מצבים אנחנו מגיעים.
אני חושב שכל הזמן צריך להזכיר לציבור, אנחנו במלחמה עם פוטנציאל קיומי. מלחמה שהיא מלחמת קוממיות אמיתית, שלא חווינו כמותה ממלחמת העצמאות, זו מלחמה דרך אגב שיכולה לקחת גם שנים. זה לא זמן לוויכוחים ולהפגנות וכל העניין הזה. פשוט זה לא זמן לפוליטיקה, זה זמן להתאחד, להיות ביחד, לעמוד מאחורי הקבינט המאוחד ומאחורי הצבא, הייתי רוצה שהקבינט הזה גם יתרחב.
הנה זחלקה, זה מצחיק, זחלקה כתב איזה מאמר, זוכרת ג'מאל זחלקה? מבלד? היה חבר כנסת?
כן, בהחלט.
אז הוא כתב מאמר שהוא מרוצה מגנץ, הוא רואה הזדמנות בדברים של גנץ, שהוא הביא כל מיני דברים, הוא הדליף גנץ לירון אברהם ב-12, הוא הביא לקבינט המלחמה 7 נקודות שצריך לדון בהם, כן? אז זחלקה כתב דרישות גנץ יכולות לקדם את כישלון המלחמה. כלומר, הוא שואב עידוד מהמהלכים של גנץ. הוא כותב, המסר של גנץ חושף סדקים רבים בזירה הישראלית, אשר יכולים להיות מנוצלים על ידי הערבים והפלסטינים כדי להביא לכישלון מלחמת ההרס וההשמדה. זה גנץ, אתה מבין, באמצע מלחמה, מדליף לתקשורת, כן, דברים מתוך קבינט המלחמה, וזחלקה מבלד שואב מזה עידוד שדרך זה אפשר לפגוע במאמצים של ישראל לנצח במלחמה הזאת. תשמע, מה אני אגיד לך? אין לי מה להגיד, זה פשוט הזיה, אנחנו פשוט באירוע הזה, פה... גנץ, אייזנקורט, כאילו לפיד, אנחנו בהזיה, אנחנו באירוע הזייתי.
יש פה שתי תפיסות עולם, תפיסת עולם שמבינה שיש פה מערכת שרוצה להשמיד אותנו, שהיא מבינה שאי אפשר יהיה להתקיים פה בלי שליטה צבאית, בלי שליטה על גבול מצרים, בלי חופש פעולה מבצעי. ויש פה מנגד מערכת ששום דבר לא מבלבל אותה, שממשיכה לדבר על מדינה פלסטינית, על להכניס את הרשות לעזה, כאילו לא עשינו את זה כבר באוסלו, ולא חטפנו רקטות ומנהרות תופת, והסתה פרועה, כן, גם כשהרשות שלטה בעזה. והמערכות האלה ממשיכות לפעול עם אינטרסים שמנוגדים לחלוטין. אני חושב שרוב העם מבין מה נכון. העניין הוא ש... אני חושב שיש כאלה שנוח להם להתחבר לאג'נדות של ארצות הברית בעניין הזה, וזה טעות חמורה, כי זה פשוט עומד בסתירה מוחלטת לאינטרסים הביטחוניים לאומיים של מדינת ישראל. אני חושב שסביב העניין הזה בעצם כל הדיונים והוויכוחים, כבר לא מדבר על האג'נדות הפוליטיות, שזה מזעזע בכלל שמתעסקים עם זה בזמן מלחמה. פשוט נורא.
כן, אגב, כשאומרים שאתה יודע, יש פה המשפחות של החטופים, וזה, יש פה גם סי לדעתי של משפחות החיילים ההרוגים במלחמה. כלומר, אנשים פה נהרגו למען מטרה של השמדת חמאס. עכשיו יש כל מיני אנשים שעוברים קמפיין תעצרו את המלחמה הזו, ואני כבר לא נכנס איתך בקטע של מה זה יעשה להפסיק את המלחמה, לתודעה הישראלית, לקנייה הזאת לחמאס, לירידה על הברכיים, לזה שלא נצליח לבצע את המשימה כמו שצריך, לזה שזה יפגע בביטחון שלנו. מה עם המשפחות של, של אלה שנפלו למען המטרה הזאת ועכשיו באמצע יפסיקו?
נכון, הם לא, רק הם זה, לא מה קיימות? עם המשפחות של אלה שעדיין לוחמים? שרוצים לדעת ש, שלוחמים למען מטרה נעלה, כולם מתחברים למטרות המלחמה, לחיסול החמאס כגוף שלטוני וצבאי, ולהחזרת החטופים ולהבטחת התנאים לזה שלא יקום צבא טרור עוד פעם. מי לא מתחבר לדבר כזה? אז למה לא לדבוק בזה? לדבוק ולתת לצהל את הכלים לנצח. בסוף הדרג המדיני מצליח היום לייצר את המעטפת הנדרשת לצהל לממש את משימתו. שום דבר לא עוצר את צהל מלחסל את החמאס. זה צריך לראות שהצבא מתקדם בעקב בצד אגודל ומממש את המשימה. אין פה עכשיו משהו מדיני שעוצר אותו, נהפוך הוא. תראה את ההחלטה של, של אירופה, דרך אגב, שחלקה גדול נוסח על ידי הביטחוניסטים, אנשים לא יודעים את זה, אבל לנו מעורבות עמוקה בתהליך הזה של העברת החלטה עכשיו באיחוד האירופי, שאומרת, אין הפסקה תשע עד חיסול חמאס. חלק גדול מהניסוח של ההחלטה הזאת, אנחנו ניסחנו ביחד עם חברי פרלמנט אירופאים. אם האירופאים אומרים את זה, אז מה אתם לא מבינים?
אוקיי, שלום לרב סרן עידו חדד.
שלום.
קצין מבצעים הנדסה באוגדה 99, מה שלומך?
שלומי טוב, עם המון מוטיבציה, כמו כל המילואימניקים שסובבים לי.
איפה אתה עכשיו?
אנחנו עכשיו נמצאים במרכז הרצועה, למעשה בגזרת המסדרון, ונושאים מספר משימות משמעותיות, שרובן המכריע זה בתווך התת קרקע, שם יש את כמות הפירים הרבה ביותר. את עיקרי הכובד של התת קרקע המשמעותיים בהחלט.
רגע, איפה אמרת שאתם?
גזרת המסדרון זה מרכז הרצועה.
כאילו הביטור של הרצועה.
מדויק.
יפה. אז אתם במשימת ביטור, או שאתם בהתקדמויות, בפשיטות, איפה אתם?
למעשה כל התשובות נכונות, כדי להציג... כדי להשיג ביטור רצועה גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע, שליטת מעל הקרקע אינה מאפשרת לך שליטה אם אתה ממוקם באופן שהוא נייח. ולכן אתה חייב לעשות פעולות שמתקפיות כל הזמן, לשנות זוזות, לשנות תוכניות מעל הקרקע, ואותו דבר גם מתחת לקרקע. לאתר את עיקר מוקדי הכוח שיש, הכובד העיקריים, הכישוריות ביניהם, לדעת כיצד לסנכן את הפעולות שלנו כדי לממש את הביטור הזה, מתחת לקרקע כמובן, עם ההגבלים שיש לנו ועם היחידות שיש לנו.
מה זה אוגדה 99?
אוגדה 99 זה אוגדה מעולה, עם כוחות מילואים שהם חדורי מוטיבציה פשוט מעולם אחר. אוגדה שמהיום הראשון שגויסה עד היום מבצעת את משימותיה באופן לאין ארוך, עם כוחות מילואים שהם גם חיר, גם הנדסה, גם שריון.
כל האוגדה זה מילואים?
כל האוגדה היא כוחות מילואים.
וואלה, מי המפקד אוגדה?
ברק, הראשון שהגיע לקיבוץ
גרי. הבנתי.
עידו, תגיד, זה אמיר אביבי, כקצין הנדסה לקצין הנדסה. ספר לנו קצת, תודה, אני מאמין שצברתם המון ניסיון, איפה שהייתם לפני שלושה חודשים, זה לא איפה שאתם עכשיו. משהו שאתה יכול לחלוק איתנו על הלקחים והאופן שבו כוחות הנדסה פועלים.
חוץ מלעשות פסל תקין.
שזה גם, אגב, לעשות פסל תקין זה בגזרה הנוכחית, עם הקרב האסימטרי שאנחנו חווים היום, זה... זה לא דבר שהוא מובן מאליו, אגב.
למה? פסל תקין, למי שלא יודע, זה הפיצוצים שעושים פיצוץ מבוקר.
נכון, גם כשאתה מפוצץ פיר או מנהרה מרכזית, אתה צריך לוודא שהכוחות מעל הקרקע במרחק בטיחות, אבל במרחק מתיחות עדיין חייב לוודא שהגזרה מאובטחת, אבל המחבלים מנסים לעשות זאת ולתקוף זאת. היה לנו אירועים שתוך כדי טיפול בפיר עם הזרמת חומרי נפץ, מחבלים מתאבדים מתחת לקרקע, ניסו לפגע בניסיון שלנו בפירים משמעותיים, ויזמו מטענים מתחת לקרקע בניסיון לפגוע בכוחותינו. חווינו הכל מהכל, ונוגע למה שאביבי אומר. אביבי נוגע בנקודה מאוד מאוד נכונה, כקצין הדסה ראשי לשעבר, והוא אומר משהו שחשוב שכולנו נדע את זה בחוץ. הכוחות בפנים כל הזמן לומדים, וזה שילוביות של מגוון כוחות מעל הקרקע ומתחת לקרקע, ואנחנו בשליטה מבצעית ברמה שלא אמנו שנגיע אליה, אני מאמין, כן? מתחילת המלחמה, בכזאת מהירות, בכזאת יעילות, עם כוחות שבאמת אומרים כל הזמן על רידוד, רידוד. אנחנו שולטים בכל המרכזי כובד, רק מפוצצים, רק מסנחנים, כמות ההרוגים של חמאס, אני בספק אם הם יודעים כמה הרוגים יש להם מתחת לפני הקרקע. אין מקום שאנחנו לא מגיעים אליו מתחת לפני הקרקע, שאתה לא רואה שלל של גופות. אז אני לא מבין על מה פרסומים, ואיך לא מדברים על כל העשייה שקורית פה. אין שום דבר
שעושה אותנו מהפעלות. תסביר לי רגע את האמירה הזאת שלך, שאתם מגיעים לגופות מתחת לפני הקרקע.
מה שמותר לציין בתקשורת, זה שאנחנו פועלים מעל הקרקע ומתחת לפני הקרקע.
אוקיי.
וכשאני מציין שאנחנו פועלים מתחת לפני הקרקע, יש מספר אמצעים לא מעטים, שאנחנו יכולים לפעול בהם. זה מה שמותר להגיד בתקשורת. בוודאות קיימים מספרים של מחבלים לא מעטים מתחת לפני הקרקע שאנחנו מתמודדים איתם. אגב, כל נושא הזיהויים הוא גם נושא מאוד מורכב שצריך להתעסק איתו.
איזה זיהויים?
זיהויים שאכן עכשיו לכל נקודה שאנחנו מגיעים, לפני שאנחנו בעצם מממשים את ההחלטה האם להקריס, להשמיד, לנטרל את התת קרקע, אנחנו צריכים לוודא שאכן אין לנו מגבלות כאלה ואחרות שגם עליהם אסור לי לדבר בתקשורת.
רגע, אבל נגיד יש פיר. עכשיו, הפיר הזה מוביל למנהרה. מנהרה הזאת יכולה להיות, להתחבר לרשת שלמה. מה אתם עושים? אתם עושים רק את היציאה בעצם של הפיר? אז אתה יודע, זה לכאורה זה לא מספיק, כי תמיד אפשר להתחבר למנהרה גם ממקום אחר, ויאללה, כאילו, פתרת את הבעיה מבחינת המחבלים, אם אתה מבין למה התכוונתי.
אני מבין נכון למה התכוונת, אבל אני יכול להגיד לך שקיימים בגזרתנו גם מחבלים כלואים. אז אם אתה מבין למה אני מתכוון, נכון להיום אפשר להגיד שאנחנו מממשים שליטה מבצעית על מוקדי או על עיקרי הכוח בתווך התת קרקעי. ולכן לא נכון להתעסק בכל פיר ופיר, אלא במרכזי הכובד ומה שהמנהרות מחברות ביניהם. וזה מה שאנחנו עושים. אין יכולת להתחיל עכשיו, יש יכולת, אבל לא נכון להתחיל להפעיל כמות ענקית של סדק, שילך בשורה ויחפש פיר פיר, זה לא המטרה. המטרה היא לנתח את התת קרקע, כמו שאנחנו עושים היום ועשינו בתקופה האחרונה, לשלוט בתת קרקע, להבין מה עיקרי הכוח, איך נכון לממש את זה, איך נכון לתעל את זה, ואני מאמין שהחמאס בוודאות מאוד 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 גבוהה, לפי עוד פעם מה שהמודיעין מפרסם ומה שניתן לפרסם, מודע לכך שהוא לא יכול לנוע בצורה חופשית, וגם אם הוא נע בצורה חופשית, הסבירות שאם הוא יצא החוצה, הוא יצא מתוך נקודות שהן ניתנות למערב של כוחותינו, אם ירצה בכך. זה הנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, והאם נכון להיום למקם, כל פעם שצועקים בתקשורת על הדילול, הדילול, למקם כל כך הרבה כוחות, שבמקום מסוים יכולות להגביל את התמרון, או את ההשפעה שלנו, אתה יודע, זה כבר החלטה אחרת של הצבא ושל המפקדים בצבא.
אז אתה רוצה להגיד לי שאתם יודעים על זה שיש מחבלים כלואים בתת קרקע שחסמתם להם את היציאות החוצה?
אני יכול להגיד שאנחנו שולטים בתת קרקע, כולל מחבלים בתת קרקע, ויודעים
למטח. לא, אמרת שיש מחבלים כלואים.
אנחנו יכולים לציין שיש מחבלים שאנחנו יודעים לאן הם יכולים לנוע ולאן הם אינם יכולים לנוע. אני בהחלט יכול להגיד שיש לנו שליטה על מרכזי הכובד, אנחנו יודעים לנתח את מרכזי הכובד, ואני יכול להגיד שלכוחות של החמאס שנמצאים בגזרה שלנו, אין כל כך יכולת לתמרן ולנוע בחופשיות, אם בכלל.
עידו, אתה יודע, יש הרבה, הציבור, יש הרבה ערפל קרב, לא יודעים בדיוק מה קורה בחאן יונס, במחנות המרכז, אתה בשטח. איך המוטיבציה, איך התחושה שלכם לגבי היכולת להכריע את חמאס?
כמו שציינתי בתחילת השיחה, אביבי, כל הכוחות עם מוטיבציה אדירה. כולנו פה גויסנו למילאים מ-day one, חלקנו עצמאים, חלקנו חילונים גמורים, חלקנו דתיים, חלקנו מתנחלים, חלקנו אפילו לא יהודים. כולנו במטרה אחת להגן על המדינה הזאת ולהגן על האזרחים האלה, בכל מחיר, גם על חשבון הפרנסה שלנו, גם על חשבון המשפחה שלנו, העסקים שלנו, הכל. רק כדי לממש את ההצלחה שעכשיו אנחנו רואים שאנחנו נמצאים לפניה. אני מסכים שיש משהו שהוא נקרא רפל קרב, או איזשהו פער, תיווך מאוד גדול בין מה שקורה בעשייה היומיומית בתוך עזה לבין מה שקורה מחוץ עלה. אני חושב שצריך לתמרן את זה ולשקף את זה טוב יותר. ואני חושב שהכוחות שנמצאים בפנים, חשוב להגיע אליהם ולשמוע את מה שהם מתכוונים. צריך להמשיך לתת להם לעשות את מה שהם עושים. הצבא, ובדגש על כלל החילות המתמרנים, שביניהם גם ההנדסה, הם עושים מעל ומעבר, בייחוד בקור ובגשמים האחרונים שהיו, באמת עושים עבודה באמת שאינה ניתנת לתיאור. אני חושב שחשוב לוודא שכולם בחוץ יודעים את זה, שידינו פה על העליונה, אנחנו במקומות שבחיים לא חלמנו להגיע אליהם כל כך מהר, אנחנו שולטים בקילומטרים על קילומטרים מתחת לקרקע, יש לנו אמצעים שאנחנו מכניסים, שהם שונים ומגוונים, והתיאומים כלל הכוחות וכלל היחידות, באמת זה דבר שלא ראינו אותו לפני 3 חודשים, בייחוד לא בתחילת המלחמה, ואני בטוח שבעוד 3 חודשים מהיום המצב יראה הרבה יותר אחרת. אבל התקדמות כזאת, למידה כזאת, היא לוקחת זמן.
אתה מרגיש דרך אגב מבחינת בניין כוח שמזרימים לכם ומביאים לכם דברים חדשים, או מתספקים אתכם כמו שצריך לכל מה שאתם צריכים?
חד משמעית. יש לנו מיחידה כזאת אמצעי כזה, ומיחידה אחרת אמצעי אחר. אנחנו מתוגברים באמצעים חדשים. לכל דבר יש את היתרונות שלו, את החסרונות שלו. כל פיר שהתמודדנו איתו, מחבלים כאלה ואחרים, יש לו אמצעי שהוא יהודי אליו, שהוא יותר נכון, יש איזושהי תול חדש שאנחנו עכשיו מכניסים לעבודה, שמוכיח את עצמו. יש פה תהליך למידה מאוד מאוד משמעותי שקורה בימים אלה, והוא ממומש בימים אלה. ואני מאמין שעוד הרבה דברים שלא פורסמו, יפורסמו.
אתה יודע שאומרים על הארטילריה שהיא מלכת הקרב, אפשר רשמית להכריז שההנדסה היא מלכי הקרב?
אני מאמין שכל מי שבשטח יודע את זה.
כן, תגיד, אתם ערים קצת לשיח בחוץ?
מה אנחנו יודעים?
ערים לשיח בחוץ, מה קורה בעורף?
פחות ערים לשיח שקורה בחוץ. המטרה כרגע היא להתמקד כמה שיותר בהשמדה של התת קרקע, ובהישג מימוש מבצעי מעל הקרקע, וכמה שיותר מהר להשמיד את יכולותיו של החמאס. וזה מה שאנחנו בעיקר מתעסקים בו, פחות רעשים קיצוניים ופחות סכדה.
אוקיי, רב סרן עידו חדד, קצין מצבים במבצעים, סליחה, בהנדסה, אוגדה 99, תודה.
תודה רבה לכם.
תודה.
אוקיי, טוב.
נמצא איתנו עכשיו אבא של דוד פיש, אבא של סרן איתן פיש, זכרו לברכה. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אתה מודע לשיח שקורה בעורף?
כן, אני מודע. אני מודה שאני לא צמוד, אני משתדל לצרוך בצורה מדודה, אבל אני מודע.
איתן נפל בקרב ב-4 בדצמבר, היה בוגר של ישיבת ירוחם כמדומני, נכון?
נכון.
היה צייר, מוזיקאי, ואיש אומנותי, ואתה אומר היום, אתה רואה את מה שקורה בשיח החברתי, ואתה רוצה להגיד לנו מה?
אני דיברתי לגבי הנושא קודם כל באופן כללי, לגבי השיח, אני צועק בדם ליבי להרגיע את הרוחות. זה בסדר שיש דעות שונות, חובה לנו להשמיע אותן, ועוד יותר חובה לנו לשמוע אותן, אבל אנחנו חייבים להקפיד על הסגנון. אחרת אין לנו סיכוי. וזה הצבא שלנו, שהוא השאיר לנו, ככה אנחנו מרגישים.
אוקיי, כתבת אבל פוסט שאתה רואה את ההפגנות, ובין היתר אתה כותב שם בשורה התחתונה, דבר אחד לא הייתי מוכן לתת תמורת השבתו של איתן אהובי לחיים, את חייו של יהודי אחר. למה אתה מתכוון?
כן, אני דיברתי מדבר כאן על השיח לגבי הדרך שבה אנחנו נשיב את החטופים. קרה לנו אסון. בשביל באוקטובר, אסון נורא. אחד מהפנים של האסון זה היה החטופים. זה קרה את ליבי, ואת כל מי שאני דיברתי, את כל מי שאני מדבר, ביקרתי שם באוהלי החטופים, גם בקפלן, גם במקום השני, אני מכיר קרובי משפחה של חטופים, לאיתן, היו שני חברים חטופים, ואנחנו, זה אחד המטרות, זה אחד התחושות שאיתן יצא לקרב, כדי להשיב את החטופים, וגם החברים שלו סיפרו לנו שהוא דיבר איתם על זה. ומה שכואב לי, כשאני שומע את המחאה, על, קודם כל את הסיסמה בכל מחיר, לדעתי זה טעות, כלומר כואב לי המילה בכל מחיר, א' טקטית זה טעות, כי ברגע שאתה אומר בכל מחיר, אז ברור שהמחיר עולה ועולה, וב' האם אין לנו עוד ערכים נוספים, שאנחנו צריכים בנוסף לערך של להשיב את החטופים, אני פשוט מתחלחל ממחשבה רק על אפשרות שבה אלפי רוצחים יסתובבו עם תחושת ניצחון, חיוך של ניצחון, וזה יהיה ניצחון אם ישוחררו, ואני מנסה לחשוב על מה שיקרה במדינה עם אלפי רוצחים שישתחררו, כאלה שכבר רצחו ונשפטו, הרי בוודאי הם ינסו לרצוח שוב, ומן הסתם הם יצליחו לא קצת, והמרצחים שכרגע אין להם שמות, מי הרבה יותר ממניין החטופים, זה יכול להיות כל אחד ואחד, ופשוט אני מתחלחל מהמחשבה הזאת, ואנחנו חייבים לנצח, זה הייתה מהמטרות המלחמה, בשביל זה איתן יצא ללחם כדי להכניע את החמאס, אויב שמוכנע לא עושה מסע ומתן, אויב שמוכנע הוא מתחייל מהחייו, או פשוט מחוסל. המאבק, ואנחנו צריכים לעורר את דעת הקהל העולמית, הוא צריך להיות כלפי כל אלה שהצבועים, האום, הצלב האדום, אותם אומות שקופים עלינו לתת חמצן ודלק לאויבים שלנו, מבחינים בין מעורבים לבלתי מעורבים, החברים של איתן באים, שיהיו בעזה.
אבל אני לא כל כך מבין מה אתה רוצה להגיד בשורה התחתונה.
זאת אומרת שהמאבק, קודם כל המחאה צריכה להיות לא כלפי הממשלה. הממשלה, גם אם אנחנו מסכימים, גם אם לא, גם אני, יש דברים שהממשלה עושה, או בתוכן או בסגנון, לא מוצאים חן בעיניי, אבל זה מה שיש לנו כרגע. אנחנו לא יכולים לעקוף את זה. מולם אנחנו צריכים לתת להם דיבוי. המחאה צריכה להיות כלפי אותם אלה שקופים עלינו לספק דלק וחמצן לאויבים שלנו. הדיבור על זה, על כל מחיר, הוא מחליש אותנו. מה זה בכל מחיר? האם להפסיק את הלחימה, לוותר על הניצחון, להרים דגל לבן, זה מחיר שאנחנו, מותר לנו לשלם?
הדרישה של להפסיק את המלחמה, זה בתור אב לחייל שנפל במלחמה, זה משהו שמקובל עליך?
להפסיק את המלחמה לא. כי אם נניח, אנחנו מצליחים להשיב את כל החטופים, תמורת כל המחבלים, כולל אלה שנכנסו לרצוח ולטבוח, ואנחנו מפסיקים את המלחמה, לא יודע, לחודשיים, שלושה, שנה, שנתיים, אני לא יודע כמה, אנחנו נקנה שקט מדומה. אני אחבק את החטופים שיגיעו, אבל האסון, מה שאני אומר, שקרה לנו אסון, אסור לנו להמיר את האסון שקרה באסון גדול עוד יותר. כי אם אנחנו נקנה לנו את השקט, אז בעוד שנה, שנתיים, שלוש, עשר, יגיע אלינו אסון בריבית. ואז אנחנו שוב נגיד על הקונספציה שקרסה, ואיך לא ראינו את זה. זה הזעקה שלי, או הבקשה שלי. אין לי שום שיח
מול... אתה אומר את זה בתוקף היותך אב שקול, שבנו שילם את המחיר תמורת הניצחון, ואתה אומר בני נפל... כדי להפיל את חמאס ולנצח במלחמה הזאת, ולכן יש תוקף לאמירתי?
קודם כל, אני לא חושב שיש לי פריבילגיה בתור אב שכול. אני חושב שאת ההחלטות האלה שצריכות להישקל ברמה הלאומית, צריכות לקחת בחשבון את כלל ישראל. לא אותי בתור דוד, אבא של איתן. אבל
אתה יודע, למשפחות החטופים יש סי בתוקף משפחות של חטופים.
לכן אני אומר, אני מדגיש ואומר, מול משפחות החטופים אין מה לומר חוץ מלחבק ולנסות לנחם, ומותר להם להגיד כל מה שהליבם, הם איבדו את היקר מכל, אני לא מתקשה לי לדמיין את הסבל שעובר עליהם.
אתה איבדת את היקר מכל.
נכון, נכון. וההנהגה המדינית צריכה לשמוע גם את זה וגם את זה, אסור לה להיות אטומה. אבל את ההחלטות שהיא צריכה לקבל, היא לא צריכה לקבל רק מה שטוב לי בתור אב שכול, או מה טוב לאזרח אחר שאיבד את היתר מכל, חייבים לקחת את זה בחשבון, אבל עוד יותר, הם צריכים להסתכל בראייה ארוכה, ארוכת טווח. מה טוב לעם כולו, למיליונים שיש פה. וזה השיקול שהם צריכים לקחת בחשבון. ואני אומר להמתיק את האסון שקרה לנו על ידי יצירה של אסון גדול הרבה יותר, זה משהו שחלילה לעשות.
מה, דוד, אני מאוד מזדהה מה שאתה אומר. זה מאוד מאוד נכון, ואני חושב שזה תפקיד של מנהיגות, לראות את התמונה הכוללת והאחריות הכוללת שיש למנהיגות לכלל תושבי מדינת ישראל, ולעם היהודי, דרך אגב, בכלל, וזה לא עומד בסתירה לזה שהמדינה צריכה ועושה כל מה שהיא צריכה לעשות, גם בשביל להחזיר את החטופים, וגם בשביל לנצח את החמאס, והמטרות האלה משלימות אחת את השנייה, הן לא עומדות בסתירה.
איך אתה, דוד?
אני, שאלה ששואלים אותי ואני לא כל כך יודע מה לענות, כי זה חיים אחרים. החיים שהיו לי לפני שאיתן נפל, והחיים שאחרי שאיתן נפל, זה חיים אחרים. זה משהו שהוא משנה תודעה, ואנחנו, אני ואשתי והילדים שלנו, אנחנו פשוט לומדים. לומדים איך אנחנו מתנהלים בחיים החדשים שנפלו עלינו. ואנחנו עכשיו חיים יחד עם איתן שהוא מלווה אותנו מלמעלה. זה משהו אחר. אני רוצה עוד להוסיף משהו על משהו לגבי הנהגה, גם לי כאזרח וגם לנו, לכם, שתקשורת מאוד מאוד חשוב, כמו שאמרתי גם בהתחלה. חייבים להשמיע את כל הדעות, אבל חייבים להקפיד גם על הסגנון ולכבד. עכשיו, מה שכאב לי למשל בקטע הזה ש... הקצת שאני צורך תקשורת, אז משמיעים, וזה בסדר, את קולות של המשפחות החטופים ואת אותם אלה שעושים מסע פרסום כדי לקדם את שחרור החטופים. ולפחות הם מייצגים חלק ממשפחות החטופים. ואת זה שומעים וזה בסדר, מותר לשמוע, אבל אני מנסה לשמוע גם את הצד השני. הצד השני שמדבר על המחיר, והמחיר הוא לא שחרור מחבלים. השחרור מחבלים זה רק הקדימון, רק המקדמה. המחיר האמיתי זה האסון שיפול עלינו אם אנחנו נשדר חולשה וכניעה. וכל משהו שהוא לא ניצחון מוחץ, אני אומר, לא תמונת ניצחון. מדברים על תמונת ניצחון, לא חשוב תמונת ניצחון. מה שחשוב זה הניצחון עצמו. וכל משהו הוא לא ניצחון מלא, ימית עלינו אסון כבד הרבה יותר ומחיר. מה שהיה לנו בשבילי באוקטובר. ופה, כלי התקשורת, אני גם קורא להם, אני כבר מרגיש שזה שינוי לטובה, גם להקפיד על הסגנון, וגם להשמיע את כל הדעות הרלוונטיות.
דוד פיש, אבא של סרן איתן פיש, זכרו לברכה, שנפל בקרב בעזה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
פרסומות. שלום נאוה רוזנבלום.
שלום וברכה.
חברת מתי אמהות ללוחמים.
כן, ארגון אמהות ללוחמים.
מה זה?
זה ארגון שמאגד, כמו ששומעים, אמהות ללוחמים, בסדיר ובמילואים. הארגון הוקם ב-2014, כבר אז התגלה הצורך של שאמהות של הלוחמים גם יגידו את דברן. יש לנו מאות חברות ואלפי עוקבות. ואנחנו דורשות ממקבלי ההחלטות, שני דברים מאוד מאוד בסיסיים, מאוד, שישמעו לך מאוד טריוויאליים מאוד. דבר ראשון, אנחנו דורשות חיי חיילינו, קודמים לחיי אוכלוסיית אויב, שזה ברור, וכמובן להילחם עד הניצחון. הניצחון זה הכנעת האויב והחזרת החטופים.
כמה אתן?
אז יש לנו מאות חברות, וברשתות יש לנו אלפי עוקבות. וגם עוקבים, אבל אנחנו ארגון אמהות.
אוקיי. ואז מה אתם רוצות להגיד בעצם לעולם?
שאנחנו דורשות ממקבלי ההחלטות ששום שיקול אחר לא ישפיע עליהם, לא בצבא ולא במדיניות, חוץ מהשיקול המבצעי של לנצח במלחמה ולשמור על חיי חיילינו. לא שיקולים בינלאומיים, לא לחצים כאלה ואחרים מבפנים ובחוץ, לא שיקולים של דעת קהל, וכמובן, כמובן לא להכניס אספקה וסיוע לאויב בזמן מלחמה.
אתם אומרים, אתם אומרות את זה על בסיס תחושה שזה לא נעשה מספיק? לא שומרים מספיק על שלום חיילינו?
אז אני אגיד לך, זה באמת שאלה ששואלים אותנו בתחילת המלחמה, באמת אנחנו אמרנו את זה בטון יותר חלש. אבל עכשיו, ככל שמתגברים על לחצים מבפנים ומבחוץ, אנחנו מרגישים איזושהי החלשות. עצם זה שנותנים סיוע, נותנים ממש דלק, נותנים דלק לאויב, זה מסכן את החיילים שלנו. שיקולים של דעת קהל, שלא נותנים למשל, היום מקרים, שלא נתנו לגרות לבית חולים, אל חמושים, שמתחבים בבית חולים, כי זה לא מצטלם טוב. זה פוגע בחיילים שלנו. אז אנחנו דורשות שרק השיקולים המבצעיים יובילו את ההחלטות.
אתם התארגנות פוליטית?
לא, אנחנו ארגון א-פוליטי, ואנחנו, זה מאוד מאוד חשוב לנו. אנחנו אומרות, כמו שהילדים שלנו, הבנים והבנות שלנו ביחד בנמר וביחד בטנק, אז גם אנחנו האימהות ביחד, ונלחמות ביחד לשמור על חייהם. ושזה יהיה הסבב האחרון, שזה יהיה ניצחון עד ההכרעה.
אבל נגיד בסוגיה של הפסקת המלחמה כפי שחמאס דורש, יש לכם עמדה או שאתם לא נכנסות לזה?
כן, בוודאי, אנחנו אומרים עד הניצחון. להכניע את החמאס, להכריע את החמאס. אנחנו מקשיבות גם
זה קצת אוריינטציה ימנית, אם אנחנו עושים פה דיכוטומיה פוליטית בתוך האירוע. לא?
הרמטכ"ל אומר את זה, הרמטכ"ל הוא ימני. הרמטכ"ל אומר, כדי להחזיר את החטופים, אנחנו צריכים להמשיך את הלחץ. להמשיך להילחם. אני חושבת שאתה מאשים את הרמטכ"ל שהוא ימני.
נווה, שלום, זה אמיר אביבי, מה שלומך?
שלום אמירי, ברוך השם, מצוין.
אני לא רוצה להגיד לך שמשיחות שהיה לי עם הארגון, באמת באמת, ומכל קשת החברה הישראלית, אמא זה אמא. בסוף אמא זה אמא, ולכולן יש לוחמים בשטח, וכולם רוצים לדעת שכשהלוחמים חרפים את נפשם, זה למען ניצחון, למען הביטחון של ישראל, ו... כולם ברור שהם לא נעמוד במטרות המלחמה, זה מה שלחנו את הילדים שלנו. זה מה הם מסכנים את החיים שלהם. אני חושב שזה מאוד מאוד ברור, נווה, ואני רוצה באמת לברך אתכם על הפעילות המאוד מאוד חשובה שאתם עושות.
כן, זה מאוד מאוד חשוב לנו. אתה יודע, להיות אמא של חייל, ינון, זה תיק. להיות אמא של לוחם, זה קיטבק. ביום יום, בשגרה. אבל להיות אמא של לוחם בזמן מלחמה, זה כבר באמת באמת מעמסה.
איפה הבן שלך?
יש לי 3 ילדים בצבא, אחת מסיימת השבוע קורס קציני מודיעין, השני שבוע שעבר התחיל קורס קצינים חיר, הוא בגבעתי, הוא היה 90 יום במלחמה והוא יצא לקורס קצינים, והשלישי בשריון, עדיין בחאן יונס, מתחילת המלחמה עבר אוגדה, אתה יודע.
מה הוא מספר?
הוא מספר שהם נלחמים מכל הלב, ובראש שלהם כל הזמן להחזיר את החטופים ולהצליח במשימה להכניע את החמאס. מספר שזה הולך ומתגבר. הגבעתי כשהוא היה אחרי הפסקת האש, סיפר שהיה קצת החלשות. הוא היה נכנס בצפון, בצפון הרצועה. אז שהייתה התחלשות ושאוכלוסיית האויב חוזרת וזה מקשה על המלחמה. אבל כרגע אין לי את המידע הזה מגוף ראשון, כי הוא בקורס קצינים. אני יודעת שבחאן יונס מתקיפים ומתגוננים, ומאוד מאוד רוצים כבר לנצח, מאוד מאוד רוצים כבר לסיים את המשימה. זה תאומים, שני הלוחמים שלי, הם בני 22, ממש השבוע היה יום מולדת. כן, ותשמע, בני 22 זה אומר שיש להם לפחות עוד 20 שנה להיות לוחמים בצבא. אנחנו מאוד 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 רוצות האימהות וגם הבנים שלא יקראו להם למלחמת עזה 2 ולמלחמת עזה 3, שהפעם זה באמת יהיה סופי וחד משמעי שמדינת ישראל תנצח במלחמה הזאת.
כן, בעזרת השם. אז מה, אז את ישנה בלילות או שאת לא ישנה בלילות?
אז אני אומרת, למרות שזה באמת מעמסה כבדה להיות אימא ללוחמים במלחמה, אנחנו עוברים איתם גם סיפורים מאוד קשים, באמת סיפורים מאוד קשים, שברוך השם הדור שלנו לא עבר, אבל פה זה ממש מלחמה קשה. אבל למרות זאת אנחנו מבינות את גודל השעה, ואנחנו שמות בצד את כל החששות והפרטים והפחדים האישיים שלנו. ואנחנו דורשות מקבלי החלטות גם לשים בצד את כל השיקולים שהם לא שמירת חיילינו והם לא ניצחון במלחמה הזאת. ואנחנו נותנים את הגב ואת התמיכה ולנצח את המלחמה, להכריע, להכניע את האויב ולהחזיר את החטופים.
אוקיי, נאוה רוזנבלום, חברת מטה אימהות ללוחמים, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
פרסומות. טוב, תכף אנחנו ננסה לעלות פה גם מילואימניק שצריך עזרה, ועל שטראובר אפשר להגיד, הבן של לירן שטראובר, בן שטראובר, מפה בגדוד 601 נפצע, אז אנחנו נפצע קל, נפצע קל בעזה, אז אנחנו מנסים גם אותו, אבל תכף שר קמבל לנו פה איזה טלפון ונוכל לדבר. לפני השיר של אריק איינשטיין, נחשו איזה שיר אני הולך לשים לכם. נחשו, לאריק איינשטיין יש הרבה שירים, אבל אחד מהם יהיה פה איתנו תכף בשידור. בכל מקרה, אם אני מסכם את כל מה שאמרנו פה בשעה האחרונה, אז צריך להיות חזקים. אנשים צריך להיות חזקים. זה קשה, זה מורכב, זה לא פשוט, זה הופך את הבטן, המחשבות האלה על מה עובר על האנשים שלנו שם אצל התתי אדם האלה שם, המפלצות האלה שתפסו אותם, פיראי האדם, זה נורא, כי פשוט מדובר במפלצות, ואנשים נתפסו על ידי מפלצות ונמצאים שם מתחת לאדמה, זה הסיוט הכי גדול, אבל אין ברירה. צריך להיות חזקים, אנחנו עכשיו במבחן, מבחן של אומה, מבחן של עם, שצריכים לדעת מה אנחנו רוצים, וצריכים לדעת מה מסוכן, ואיך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. אגב, אני חופר לכם בראש כי אביבי הלך, שחררתי אותו, בגלל שאביבי הוא מסוג הבכירים לשעבר בצבא, שמקבלים עדכונים מקצינים בפועל. ועכשיו יש להם עדכון ממישהו מאוד חשוב, אז שחררתי אותו, ואני מקווה שהוא יקבל הרבה אינפורמציה טובה על כל מה שקורה עכשיו לצורך העניין בחאן יונס למשל, ואז ייתן לנו קצת אינפורמציות. אגב, שמעתי שהיה גם איזה חיסול בעזה, בצפון שם, בצפון הרצועה, זה אומר שדווקא זה שצהל נסוג מצפון הרצועה, ונתנו להם לכאורה חצי לחזור שם לשגרה, אפשר לחמושים ולמחבלים לצאת החוצה, להראות את זיו פניהם, כן, אוסטיגר תמייסה. אבל אז זה אומר שהם גם חשופים יותר, כלומר יש יתרונות בזה שהם יוצאים החוצה, הם גם בשיגור הרקטות האחרונות שלהם, הם חושפים איפה הם נמצאים. בן פינגרוט,
כן.
מה נשמע?
בסדר, מה שלומך, ינון?
בסדר, מה הדרגה שלך?
מה הדרגה שלי? רסם.
רסם או רסאפ?
רסם.
התפקיד רסאפ.
התפקיד רסאפ.
אוקיי, איך אנחנו יכולים לעזור לך?
אנחנו עכשיו מסיימים כמעט 4 חודשים בגזרת רמאללה, ולאור ההצלחות ביקשו איתנו להוריד חלק מהגדוד לגזרת עזה, ואנחנו מגייסים כספים להתחיל להשלים ציודים, לשפר ציודים, לשפר את כל מה שצריך, גם לשמור על דברים, אתה יודע, להעלות את המורל של החיילים, שיכולות גם לעשות עוד דברים שם, עוד תש, עוד לשמור על מה שצריך, בעיקר ציודים שאנחנו רוצים להשלים. והתחלנו לגייס כספים, התחלנו לעבוד, התחלנו להשיג הצעות מחיר, להשיג את כל מה שצריך, ואנחנו רצינו שתעזור לנו גם עם זה.
אוקיי, תן טלפון, משהו, לינק.
שלחתי לסער לינק מסודר, שלחתי לו משהו מאוד מסודר, ויש גם את הטלפון שלי שיש לסער, שאפשר גם לתת אותו בשמחה רבה.
אז בבקשה, אז תיתן.
כל מה שצריך, אנחנו רושמים, 054-481. 4094.
054-481-4094.
נכון.
מלא ארבע יש לך במספר.
מה אני אעשה? זה המספר שיצא.
זה מה שיצא.
לפחות שיהיה זמין.
כן. בסדר. אז תודה שדיברת איתנו, ושיהיה בהצלחה. ושתצליחו לאסוף את הכסף כמה שיותר מהר.
בעזרת השם, ושגם נשמור על כולם ונחזור בשלום.
אמן. ועכשיו, כפי שאמרתי לכם, נשמע שיר של אריק איינשטיין, והשיר הוא מתכתב עם המציאות שלנו, עוד ניפגש.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל היום. התקשרו, כוכבית 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
הלילה ושקט עכשיו בגעגוע לראות לחבק אותך מה שעובר בי זה יותר ממילים יש כאן הכל אבל אין אותך עד שוב עוברת ימים לא קלים איך את שומרת ומה עם החיוכים מה את חושבת זה קשה במילים יש כאן הכל אבל אין אותה עוד ניפגש ויהיה לנו טוב זה יהיה בקרוב קרוב שנינו ביחד יהיה לנו טוב אל תדאגי זה קרוב קרוב מה לספר לך וזה רק מכתב מה לתאר לך ואיך לעניין אותך מה לספר לך לא מוצא לי מילים יש כאן הכל אבל אין אותך עוד ניפגש ויהיה לנו טוב זה יהיה בקרוב קרוב
אוקיי, אוקיי, נראה לי שזה הזמן להגיד תודה. שר פלטנר ויואב כהן ערכו והפיקו, סתיו קורנס וטל אשל היו אחראים על השידור. כן, כן. מיכל קדוש, ראות מתתיהו ארגון ודוד זבולון היו האורחים בדיגיטל. האורחים, האורח. אורח, איך אומרים? נוטה ללון, כך אומרים? צער, איך אומרים? אורח נוטה ללון? כן? אוקיי. טוב, קיצר, שיהיה לכם יום טוב, זה האירוע. מחר בן כספי תהיה פה. וזה יהיה... היום תוכנית הספורט, אגב, חוזרת בשעה שיש, ביקשו ממני להגיד, עם רון קופמן וצביק השרף. הוא. ביי,
זה קרוב, קרוב.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. אחרי החדשות, אראל סגל ויריב אופנהיימר.